טוב, אני חושב קודשה דרכו שם כן. יפחילו רוחים ורוחים ובחילו יחדה, עתיות סיוט כבאותיות ושקה ביחודה שרים לשם כביכון. באים ללמוד בספר הזוהר הקדוש בתיקוני זוהר, תיקון כפחת, ובעזרת השם כפחת, שנתחיל בדיוק לאחר מכן. אנחנו תכף מסיימים את התיקון הנוכחי, 28. בעזרת השם הגענו לשלב שהשם קנה מראשית דרכו. ומלמד הזוהר הקדוש שקנה מדרשון קנקן. והקנקן הוא הלב. פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא מנקה את ליבו של האדם כדי שיהיה ראוי לשרות בו חוכמת התורה שהיא ראשית דרכו. וכשהקנקן, כלומר כשהלב של האדם הוא טהור, אז כתוב בו ונקה. פירושו של דבר שהאדם הזה יכול להיכנס לפרדס התורה, ללמוד את סודות התורה. במילים אחרות, צריך להיות עם לב נקי. ובתנאי כזה, אז כשהוא נכנס, אז לא נאחזים בו החיצונים. חז ושלום, אם האדם אין לי בו נקי, אז נאמר עליו לא ינקה. כלומר, חז ושלום, אם הוא תמה, בגלל האבונות, הנפש שלו אינה יכולה לספוג את האור הגדול, ובמקום זה חז ושלום נאחזים בו החיצונים להחיות אותו. לכן כתוב, וזה הכלל שלנו, סוד השם ליראיו. אמרנו שהכלי שמצליח להכיל את הסודות, כלומר את החוכמה האלוהית, זה רק מי שיש לו יראת השם. למה? כי דווקא מי שדבוק ביראת השם, שזה בעצם המלכות, אז זוכה להשיג את סוד השם, חוכמת התורה. איפה נמצאת החוכמה הזאת? גנוזה בתוך הבינה. כלומר, הוא חי חיי עולם הבא בעולם הזה. הוא לא הולך לאיבוד בכל קטנוניות של העולם הזה, כי הוא חי כל הזמן במקביל בשני עולמות. אז הוא רואה גם את התוכן הפנימי של הדברים, ולא רואה רק את החיצוניות. אדם כזה בעצם מסוגל להתעלות מעל לממוצע של האדם הפשוט, שהוא בעצם מנווט כמעט כולו על ידי ההרגשה האנוכית, האגואיסטית. ולכן יש לו כל מיני תנודות של עליות וירידות. אבל כשאדם חי ברובד פנימי, אז יש הרבה פחות תנודות של עליות וירידות. הוא הופך להיות עקבי. ככל שעולים יותר בפנימיות, אז התנועה הופכת להיות יותר ויותר קטנה. עד כדי שבמדרגה העליונה ביותר, הפנימית ביותר של המציאות, נאמר אני השם לא שניתי, שם אין שינויים. ככל שאתה משתנה בעולם הזה, מעליות לירידות, מירידות לעליות, כל הזמן עולה ויורד, עולה ויורד, אין לך עקביות, זה מראה שאתה בעצם עדיין רחוק מהמציאות האלוהית. אדם שהוא קרוב למציאות האלוהית, מתחיל להיות אדם עקבי במעשיו, עקבי בהרגשותיו, ולא נופל כל פעם שקורה משהו, אלא מצליח לשרוד באופן אינטואיטיבי ואחרי זה גם לימודי באיזה מין רף מסוים, איזה מין מהירות של שיות. והגענו לעניין הזה של דרש עוד רבי שמעון באופן אחר, ואמר שקנקן דברנש דא איתתא. קנקן של האדם זה אשתו. כלומר, האישה היא הכלי. כשהקנקן טוב, אז הכלי הזה טוב, ולכן הוא מקבל ברכה. זה נקרא גם כן, במסכת סנהדרין אין האישה כורתת ברית אלא למי שעשה אותה כלי. זאת אומרת שהקנקן האמיתי הוא קנקן שבעצם הגבר בנה בעצמו. בביאה הראשונה האישה נעשית כלי, כלי קיבול, ודרך הכלי קיבול הזה הוא בעצם מייסד אותה, הוא בונה אותה לייחודים הבאים, שבאותם ייחודים הוא יכול כבר להעביר את החסדים בכלי שהוא בעצמו בנה. היא נקראת גם כוס של ברכה. אז לכן כתוב במסכת נדרים ברמז, לא ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר. כלומר, שהאדם צריך לחשוב על הכוס האמיתי ששייך לו. הכי צריכה שטיפה והדחה. לכן, כמו הכוס, לפני שאנחנו מוזגים את היין, אנחנו עושים שטיפה והדחה. כן? הדחה מבפנים, שטיפה מבחוץ, מייבשים את החלק החיצוני, ומשאירים לך את החלק הפנימי, רטוב, מוזגים יין, ועל זה אנחנו מוסיפים מים. אותו דבר באישה. האישה צריכה שטיפה והדחה. אם היא דומה לכוס של ברכה, כלומר כוס שראוי לקבל ברכה, אז אותו דבר היא צריכה הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץ. מה זה אומר? מבחינה של אישה, שהיא צריכה להתאר מהנידה שלה, בבדיקת ביתה מבפנים, וצריכה קבילה מבחוץ, להיות תהורה לבעלה. לכן בשבעה נקיים היא בודקת עצמה כמו הדחה, ובמקווה היא תובלת כמו שטיפה. ברגע שהיא עושה את הפעולות הללו, אז היא ראויה לקבל ברכה בסוד הייחוד. עליה נאמר להניח ברכה אל ביתך. כלומר, האישה שנקראת ביתו של אדם. כמו שכתוב בגמרא וכיפר בעדו ובעד ביתו בתורה, על הכהן הגדול, ביתו זו אשתו. ועל ידה נמשכות הברכות בבית. כלומר, האדם בעצם מקבל ברכה בבית בזכות אשתו. הגמרא בבבא מציעא אומרת, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו. כן, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. כלומר, השביל של הזרימה של הברכה זה האישה. כמו שנאמר, בשרה עמנו, ולאברהם היטיב בעבורה. בעבור שרה, אברהם קיבל את מה שקיבל. במילים אחרות, הצינור שדרכו עוברת הברכה העליונה, היא תמיד מצד הנוקבה. זה הכלי שבעצם צריך כל הזמן לדאוג לתיקונו. תיקון הכלים, תיקון המידות, איך שתקראו לזה, כל עולמנו בנוי במידות האלה. המידות האלה נקראות בלימה, והקדוש ברוך הוא תולה את העולם הזה, את כל המציאות על אותה בלימה, על אותן מידות. ואם תשימו לב, בעצם כל החיים שלנו מסתובבים, סובבים סביב מידות. באיזו מידה אני חי, באיזו מידה אני מגיב לדברים, באיזו מידה אני קולט דברים, הכל מידות, כל דבר זה מידות, אין דבר אחר. כלומר, הערך המספרי שהוא קשור לצד הנקבה, גם בקבלה, כל פעם שאתם מדברים על מספר זה כבר נקבה, זה בעצם העולם שלנו. כל העולם שלנו זה מספרים, זה מידות. כלומר, כלי החלה שונים, כדי להכיל את אותו אור עליון בצורות שונות, בגוונים שונים, בגווהים שונים. אז הכל מידות. צבעים זה מידות, כמות זה מידות, מידות זה מידות, בגדים זה מידות, כלים זה מידות, לא חשוב, הכל זה מידות. ואם לא, ואם האישה אינה שומרת תארת מידתה, כלומר היא לא שומרת מידה, היא קריאת כוס הצרעלה, היא הופכת להיות בעצם כוס של כללה במקום להיות כוס של ברכה. חז ושלום. זאת אומרת שבמקום למשוך ברכה מהיקום, ברכות מאת השם, היא מושכת את מה שיש חז ושלום בעולם, בקוסמוס, ביקום, היא מושכת דווקא את הדברים הרעים, כאילו היא הייתה כלי להזמנה של דבר שדומה לה, שהרי אנחנו מזמינים בעצם מה שדומה לה. נכון? אם אני ירוק, אז אני מושך את כל מה שירוק ביקום. אז אם האישה תהורה, היא מושכת את הצהרה, אבל חז ושלום, אם היא לא תהורה, אז היא מושכת את ההפך. אז במקום שהיין שלה יהיה יין כוס של ברכה, אז יהיה ההפך. ויין בילה, היין שבכוס של אותה אישה, עלה איתמר נאמר על אותו יין, תנו שחר לעובד, ויין למראי נפש. כלומר, יש מרירות בכלי הזה, חז ושלום, וזה היין שהוא מקבל, זה רק כדי להרוג אותו. אנחנו מכוונים את הכוונה הזאת ביום פורים, ואנחנו בעצם כותבים את שמו של המן, של עמלק, ואומרים את הפסוק הזה, תנו שחר לעובד, אנחנו שמים עליו, על הפתק הקטן הזה יין, אדום, ומשפשפים אותו עם הרגל על הרצפה, עם הנעליים, ובעצם מחסלים אותו. אתם שמים נייר על הרצפה, כתוב עליו עמלק ועמל, אתם שופכים עליו קצת יין אדום, אתם אומרים, תנו שחר לעובד, ויין למראה נפש. ואז מרסקים, זה אקט סימבולי כדי להוציא את העמלקיות שבתוכנו, את ההמניות שבתוכנו, ולסלק את זה מהמציאות שלי, כדי להיכנס לפורים נקי. וזה בעצם חז ושלום, אדם שיש לו את הדבר הזה, זה סימן רע.
זאת אומרת, מתי אתה עושה את זה? בתהליך אסתר?
לא, בפורים. ביום פורים, השנה ביום חמישי. כמי שלא גר בירושלים, מי שגר בירושלים ביום שישי. עכשיו, בשביל מה כל זה? כי היין הוא בעצם אלמנט מאוד פנימי, מאוד עמוק בעולמנו. זה הנוזל העמוק ביותר שקיים במציאות. כמו הדם של האדמה. ולכן תמיד ביהדות אנחנו מעדיפים את היין האדום על כל יינות אחרים. לא רוזה ולא לבן, כן יין אדום דווקא. כי הוא בעצם קולט את האנרגיה בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכל מה שאנחנו עושים זה סביב בעצם היכולת שלנו לקלוט. אז היין קולט כל הזמן, אנחנו מרימים את היין כמו קולט, ומברכים, מקדשים. כן, וגם כשמרימים כוס יין אומרים לחיים. אנחנו רוצים לקלוט חיים, ולכן צריך להיות כלי נקי. וברגע שאתה נקי, כן, הוא מפרש רעשי, שותים ושמחים ומקבלים עולמם בחייהם. אדם שמצליח להיות כלי נקי כזה, אז הוא שמח. אז הוא לא ממורמר חז ושלום, הוא לא מר נפש כל הזמן. אז צריך כל הזמן להרגיע אותו על משהו. זה לא חיים ככה. זה חבל על הבזבוז הזה. לא רק בגלל שאתה גורם נזק לעצמך, אלא בגלל שאתה מאבד את הכוחות שלך על דברים שהם בעצם מחוץ למערכת האמיתית שעליה אתה צריך לדאוג. אתה פשוט כל האנרגיה שלך הולכות על שטויות. אז רבת, כל החיים שלך רבת. רבת עם מי? עם כל מיני דברים שמסיטים אותך מהדבר העיקרי, האמיתי. כן? לכן, על זה נאמר, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. כן? במקום ש... וגם כשיש לה שדיים כבר, אז השדיים שלה, חז ושלום, מוציאים חלב מר. שדיים דילה, עינון השדיים שלה הן אשכולות מרורות, שמשפעת שפע מר. כי אשכולות טובות, כן, משפיעות שפע יין בריבוי. כמו כן, השדיים משפיעות חלב בריבוי לתינוקות. ואישה הזו שאינה שומרת טהרת מידתה, אי אפשר לתת ממנה שום ברכה וטובה ושמחה, כי אם כללה ומריבות, חס ושלום. אז דברים קשים כאן שהזוהר מתיך, כן, בפנינו, אבל אנחנו צריכים לקחת את הדברים האלה לתשומת הלב. כמובן שלא מדובר רק בנשים, מדובר גם בגברים, ביכולת שלנו לקלוט. וככל שהכלי שלנו נקי יותר, זף יותר, אז יש לנו פחות תנודות כאלה שחז ושלום, במקום להיות בשמחה, אנחנו בהפך, ואנחנו לא צריכים להיות בהפך. לכן אנחנו חוזרים, אבל יין דקוס דברכה, יין של קוס של ברכה, כלומר היין של השכינה, הנקראת קוס של ברכה, אז על אותו יין נאמר, עליה נאמר, ויין ישמח לבב אנוש. זה היין האמיתי. איך אפשר לדעת ממה אתה בנוי בפנים? פשוט מאוד, כשאתה שותה. נכנס יין, יצא על קוד של מי שלך. אז אתם רואים אדם ששותה והופך להיות חזיר, זאת אומרת שבפנים הוא חזיר, ורק נתנו לו לשתות כדי לגלות את החזירות. אבל אם הוא צדיק, אז כשהוא שותה, אז יוצאים בעצם סודות, דברי תורה ודברי עומק ותוכן של החיים, של המציאות. הוא לא יכול לשקר. לכן צריך להיזהר מאוד למי נותנים ומי צריך להכיר את נפש בהמתו. כל אחד צריך להכיר את עצמו, איפה הוא נמצא, ולהיזהר הדבר הזה. היין האמיתי, יין של קדושה, והכלי האמיתי שכולל את אותו יין, זה בעצם יין שמשמח. את מי הוא משמח? לא רק את מי ששוטה, אלא את מי שנמצא ליד השוטה. כן. רצית להגיד משהו? אוריה, כן.
לא יכול להיות בהגידות שלו.
לא משנה, זה מה שהוא מגלה. מה שהוא מגלה זה מה שמעניין.
מגלה את
הגידות
שלו,
אז אותו דבר. זאת אומרת שהוא מגלה שהוא לא תיתן את מידותיו. זה נקרא חזירות שלו. אני לא מדבר על הנשמה הפנימית שכל אחד מאיתנו, כל אחד מישראל הוא קודש, קודשים. זה בוודאי, אבל הלוואי ואת זה היינו מגלים. בדרך כלל זה לא מה שאנחנו מגלים. אם היינו חיים בהשוואה, בנאמנות לאותו תוכן פנימי, אז בוודאי שהיינו מוצאים רק טוב. הבעיה זה שיש מידות שצריך לתקן אותן. ואם אדם לא מתקן את המידות, בסופו של דבר זה גם התור הפנימי כשהוא יוצא, הוא יוצא דרך אותה מידה. אז אותה מידה מקלקלת את התוכן הפנימי, כי היא מראה בעצם תוכן טוב בכלי מקולקל. זה עוד יותר מסוכן, למה? כי זה שימוש בערכים, בערכים של קודש, בכלים לא נכונים. אז אתה גונב את האור האלוהי, ומביא אותו בכלים חז ושלום שהם לא נאמנים לקודש הפנימי הזה. הרי למה יש עונש? בגלל שאתה משתמש בכוחות אלוהיים בכלים מגעילים. זה בדיוק העניין. אין לנו ספק שהכל תוכן טוב בפנים. אבל כל דבר שהוא טוב בשורש, והכל טוב בשורש, כשהוא יורד לעולם הזה הוא מתלבש במידות. אם הוא מתלבש במידות לא טובות, אז מה אכפת לנו שהקודש הוא בפנים טוב? מה שאתה רואה בחוץ זה מידה לא טובה. בסופו של דבר אמרתי לכם, הכל מידות. הכל. כל בן אדם שחז ושלום מקלל והכל וזורק ועצבני ולא יודע מה, הפנים שלו הוא טוב. אבל מה אתה רואה בחוץ? את הגילוי הזה. הגילוי הזה הוא מקולקל. אז הוא מקלקל אמנם לא את השורש הפנימי, אבל זה מלביש על מציאות לא נכונה, חז ושלום. כמו חסד, אמרנו, אדם שבא על אחותו, זה נקרא חסד, אבל זה קלקול. גילוי לעריות.
הוא בחר פה במוטי יין לצמח לבב אנוש.
כן.
הוא יכול להסתפק גם בלב אנוש, לבב זה ברבים.
נכון.
מהרבים פה.
כי פשוט מאוד, בכל לבביך, גם היצר, הרע שלך, הפן השמאלי של הלב, כן? יש בלב שתי בחינות. אז גם החלק הטוב במרכאות, וגם החלק שנוטה לרע. אנחנו הרי בקליפת נוגה. אז גם החלק הזה עובד את השם. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך, לא בכל ליבך. גם היצר הרע במרכאות, כן, החלל השמאלי של הלב, גם הוא עובד את השם. אתה צריך להגיע למדרגה של הבנה של הדבר הזה. זה לא פשוט. לזה מגיעים בפורים. למה אומרים בפורים שאתה כבר לא יודע בין ארור המן לבין ברוך מרדכי? כי בסופו של דבר, מי הביא גאולה? אתה כבר לא יודע. כתוב בגמרא שהמן עשה עם הצרת הטבעת שלו יותר מכל מה שעשו 48 נביאים של עם ישראל. זאת אומרת שהמן עלה על כל הנביאים. עורר את כולם. אז מבחינה חיצונית זה נזק, כן, בל ישוער, אבל בסופו של דבר זה הביא את הגאולה. מביא להם, מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות מהמן ומחזירן למוטב. אנחנו לא רוצים שזה יבוא מהדבר הזה, זה נקרא אחוריים, זה נקרא רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר. אנחנו רוצים שזה יבוא ממקום של פנים, לא ממקום של אחור. אבל זה בא, בין כה וכה זה בא, הגאולה תבוא, אין דבר יותר ודאי מהגאולה. אבל באילו כלים היא תתלבש? עוד פעם, כלים, מידות. היום אנחנו בתהליך של גאולה. אבל האם הכלים שאנחנו רואים שהגאולה מתממשת בהם, זה הכלים שהיית רוצה? של הרוגים, של פיגועים, של כל מיני בלגנים, של כל מיני בעיות, של כל מיני צרות בעולם. למה זה צריך לבוא בלבוש כזה? אז אותו דבר, שוב פעם, הכל לבושים. אתה מחליט על הכלי שדרכו יעבור האור. האור יעבור. כן, עכשיו אנחנו לומדים תורה. התורה הזאת זה אור גדול. זה תורה של פנימיות. עכשיו, אם הכלים שלכם לא נכונים ולא טובים, אתה תיקח את כל האנרגיה הזאת, ומה אתה עשית איתה? נזקים. לכן צריך להיזהר מי לומד, והרב צריך לבדוק עם התלמידים שלו, הם תלמידים שיש להם מידות טובות. ולא רק לזרוק חומר וללמד. אתם מבינים? זה צריך הרבה אהבה, צריך הרבה שלום. כן, זה המודל של הרב צריך להיות מודל שהוא למעלה מכל הסיבוכים הקטנים. אם לא, אז זה הולך לאיבוד. אז כל הזמן היינו בקטנוניות, כן, ועשית לי ככה, ועכשיו אני מרביט לך ואתה זה, וכל האנרגיה שלנו הולכת על שטויות. לכן צריך להיזהר מאוד, החומר הזה הוא חומר פנימי מאוד, זה אטום. אז האטום הזה צריך כלים טובים. אז כל היום אני צריך לדאוג איפה המידות שלי. כי זה יין ושפע של ברכה. ותמן כי על זה נאמר פיקודי השם ישרים מסמכי לב. זה מה שצריך לבוא בסוף. אתמול הלכתי לתוכנית טלוויזיה, רדיו טלוויזיוני. כן? אז נתתי שם שיעור. סוף השיעור הייתה קבוצה ענקית של עולים. אז מי שהיה שם אמר לי, בוא, תיתן להם איזה שיעור. עכשיו, העולים האלה עוד לא עולים, הם פשוט בנציאה כזאת של הכנה. הם באים, אמורים לבוא באוגוסט, בעזרת השם. אז נכנסתי, ראיתי את הפרצופים שלהם, חשבתי שזה תשעה באב. אמרתי להם, אתם אמורים לבוא באוגוסט לארץ? כדאי לכם לשנות מהר את הפנים. אתם לא נראים ממש מאושרים, שמחים. אני רואה שאתם מלאים בפחד, בדאגות, בהכל. כן, תחייכו לארץ הזאת, אנחנו בחודש אדר, אל תגיעו במצב כזה, אתם נראים לי כמו מתים חיים. זה לא עובד ככה, כי בסופו של דבר אתה רוצה לקבל ברכה, אז אתה צריך להיות כלי ראוי לקבל את הברכה הזאת. איך אתה תהיה כלי ראוי לקבל ברכה? קודם כל תהיה בשמחה. אמרתי להם את הסוד שאמרתי לכם. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אם אתם לא תרבו בשמחה בחודש הזה, זה יהיה לכם חס ושלום להפך. אז אני רואה פתאום אנשים מסתכלים כל אחד על אשתו ועל בעלה הזאת. אתה יודע, אתם עושים ככה. אז זה לא פשוט הדבר הזה. צריך לקנות את זה. צריך לרכוש שמחה. שמחה קונים. צריך לקנות שמחה. זה לא הרגשה טבעית שיוצאת ככה. אתה צריך לעמול, לעבוד על עצמך כדי להיות כלי של שמחה. זה אותיות משיח. שזה נאמר על המצוות שמקיימים על כוס של ברכה, כמו קידוש וברכת המזון. ואינון אשכולות דילה. אז המצוות הן האשכולות של השכינה, כמו השדיים. כן, וזה בעצם העולם הרגש. למה החלב של התינוק יוצא מהחזה של האמא? כי זה עולם הרגש. יש עולם השכל למעלה, עולם הרגש, כן, ועולם המעשים. אז מאיפה הילד התינוק יונק? מהמידות של אמא. זה חלק המידות, זאת קומת המידות. לכן צריך להיות זהיר מאוד במידות האלה, מה אתה נותן? אתם יודעים שצריך להעניק את התינוק קודם כל מהדד השמאלי ולסיים בדד הימני. יש סדר גם בנתינת שתיית חלב לתינוק, כי מצד אחד יוצא חלב מר ומצד שני יוצא חלב מתוק יותר. צריך להתחיל במר ולסיים במתוק. על סדר הפסוק, ויהי ערב, אחרי זה ויהי בוקר. כל הזמן הטעם האחרון שצריך לתת לך ממשהו, זה טעם טוב. אז התינוק, אנחנו מחנכים אותו, לא רק נותנים לו לשתות חלב שיגדל. תינוק זה ילד, תינוק זה תלמיד, אותו דבר. אם אני מלמד תורה, אסור לי לסיים בנימה שלילית. אני צריך לסיים בנימה חיובית, בברכה, בשמחה, בלהצחיק. כמו כן, אישה כשהיא קשרה, אז היא שומרת על מצוות טהרת הנידה, והיא מתמחת את בעלה ומביאה ברכה ושפע בבית. ברוך השם, סיימנו תיקון כ"ח. אנחנו עוברים לתיקון כ"ט. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. צירוף תיקון זה הוא בראשית בית ראשית. כלומר, הזוהר מצביע על שתי ראשיתות בבריאת העולם. בית ראשית, פעמיים ראשית. ודע שתיקון זה כולו נתפס, כן? בהוספות של תיקונים שבסוף הספר, בשם תיקונה קדמאה. יש לנו ערבוביה קטנה, בוא נגיד, ויש אלמנטים לקוחים מכאן ומכאן, כן? ואחרי זה סידרו את זה חכמים. לכן הגאון מווילנה גם כן סידר, בדפוסי קושטא, ואז הכניסו חלקים כאלה למקומות כאלה, וכו' וכו'. אז למשל, כאן הכניסו את התיקון הזה. ובסוף הספר רק מציינים שהוא נמצא כאן. אז התיקון מתחיל. פתח רבי שמעון ואמר, בראשית ברא אלוהים, הנה ב' נקודה בהחלה, אות ב' של בראשית, שהיא סוד הבינה, לכן אתם זוכרים שהיא אות גדולה, ב' רבתי. כשהאותיות גדולות הן רומזות על עצם היותן באות מהעולם הבא, לא מהעולם הזה. בסדר? מה זה אומר? זה אומר שהתורה כולה, אם היא מתחילה באות ב', כולה עולם הבא. שהרי הבית הראשונה כוללת את כל האותיות ואת כל השמות ואת כל הפסוקים שיבואו אחר כך. כלומר, אני יכול לכלול את כל התורה בבית הראשונה של בראשית. וזה נכון. לא במילה בראשית, באות הראשונה. עכשיו, מאיפה האות הראשונה הזאת באה? מבינה. בינה עולם הבא, מדרגה של נשמה בערך הנשמה, זה אומר שבעצם התורה היא עולם פנימי עמוק. וזה אומר שאני צריך להביא את העולם העמוק, הפנימי הזה, הנשמתי הזה, אל הגוף החיצוני של העולם הזה. כלומר, מה זה מתן תורה? ירידת הנשמה לתוך הגוף. אז מה קרה לפני מתן תורה? העולם היה ממתין, כאילו ניטרלי. לא היה קיום אמיתי. יום השישי, כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה בחודש סיוון, בשישי לסיוון, יום השישי, אז ויחולו השמיים והארץ לכל צבאם. כאילו כל מה שהיה בבריאת העולם עכשיו יסתיים. זאת אומרת שהעולם היה עד עכשיו בסנדביי. הוא לא פועל באמת, הוא לא חי באמת. כלומר, אדם שחי רק לפי גופו, אינו חי. אדם שהנשמה שלו יורדת במרכאות מתגלה בגוף, אז הוא מתחיל לחיות. אז מתי אפשר לומר עליך ויחולו השמי והארץ של יואל? ברגע שהנשמה מתחילה להשפיע על הגוף, ואז יש כבר חיבור כמו זוג בין הנשמה לבין הגוף. לכן צריך את השמיים ואת הארץ. וכל צבעם. אין משהו שיוצא מהמסגרת הזאת. במילים אחרות, אני צריך להיות שמיים וארץ, זכר ונקבה. לכן יש באות בית הראשונה הזאת דגש, כלומר נקודה קטנה בתוך הבית, כאין אות י' שהיא סוד חוכמה המקראת רפית. זאת אומרת שכשאני מסתכל על האות הראשונה של התורה, אז יש לי בעצם בינה, כן, זה חוכמה בפנים. כלומר, מה נושא את הבינה? מה יש בעולם הבא? גם בעולם הבא יש עולם הבא. אז זה העולם הבא שלי. אבל גם לעולם הבא יש עולם הבא. הם עושים מתים, מתפללים לעולם הבא שלהם. המת זה לא הפסק, גם המתים מתקדמים, פותחים להם את הספרים בכל ראש שנה. ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניך. כלומר, פותחים את הספר של המת ואומרים לו, טוב, מה עושים איתך השנה? אבל אני מת. נכון, אתה מת, אבל זה לא משנה. הנשמה שלך ממשיכה את ההתעלות שלה, היא לא תקועה באיזה מנגנון. אז אותו דבר, יש לנו את האות הקטנה הזאת, שהיא החוכמה שנמצאת בתוך הבינה. אז מה זה עכשיו האות ב' הגדולה הזאת? לא לשכוח שהאותיות האחרות הן בגודל כזה אחר כך, כן, של בראשית וכו'. ולפעמים יש לנו אות קטנה. אז האות הרגילה היא בזירנטים, האות הגדולה היא בבינה, והאות הקטנה היא במלכות. בתוך הבינה יש חוכמה. אז מה זאת החוכמה הזאת? נעשית היכל הבית היא היכל לחוכמה. עלי תמר, על הנקודה הזאת הקטנה הזאת נאמר, גן נעול אחותי חלה. כלומר, צריך לפתוח את האות הקטנה הזאת. כי בינתיים זה נעול. גל נעול, מעיין חתום. מה זאת אומרת שזה מעיין חתום? מי נקרא מעיין חתום? אמר, דה נקודה זו היא הנקודה שבתוך הבית. והיינו החוכמה שבתוך הבינה. היא צריך לפתוח אותה. זה לא סתם נקודה, מה היא עושה פה? רק היא אומרת לך, ב, כדי שתדגיש, קוראים לזה מפיק. לא. מבחינה תחבירית, אז אנחנו מדגישים. עד כדי כך שאין לך אות יותר חזקה מאשר האות ב. אין לך אות יותר חזקה מזה. כי זה ממש, אתה רואה שזה ב. כמו צבע. אין לך צבע יותר צבע מאדום. אז באותיות אין לך אות יותר אות מאשר האות ב. כלומר, זה ההתחלה של העולם הזה. כי זה חייב להיות פלורלי, דואלי. אבל בפנים יש תוכן, חוכמה, שיסתור עוד מעיין החתום ונעול בתוך הבינה. ואני כל החיים שלי מנסה לפתוח את המעיין הזה. להוציא אותו מהמנעולים, של מעליך מעל רגליך. מה אני הוא נעול, דילה? מי הוא שנועל את הבית של הבינה? מי נועל את זה? שהחוכמה שבה תהיה מעיין חתום, אומר דה, אות וב וסתים להיכלה. זוהי האות וב שסותמת את ההיכל. והיינו ניצוץ הגבורה היוצא ממוחה סתימאה בארי חנפין. כאן אנחנו נכנסים יותר לעומק. כן, מה זה הניצוץ הזה? מאיפה באה הגבורה הזאת שנועלת? כי כדי לנעול משהו צריך להיות גיבור. זה גבורה. אז זה בא משורש הגבורות. איפה שורש הגבורות? במוח סתום, במוח סתימאה דארי חנפין. כלומר, במדרגה הרבה יותר גדולה, שנקראת ארי חנפין, זה כבר אבא. אז מי שסוגר שם זה הכוח של אבא. איפה הוא נמצא? בתוך המעיים, בתוך הבטן של האמא. שהוא סוד עוד וב, בחינת קו המידה. והוא הסותם את האות בית. הוא בא התעביד מן סתימה, ובאות וב נעשה את האות בית מן סתימה. כאילו אני שם פה עוד וב. אז סגרתי עכשיו את הבית, ויש לי עכשיו חוכמה פנימית, שמי שלא יודע איך לעשות, אז הוא סגור עכשיו, הוא לא יכול לצאת. אז האות וב כאן סוגרת לי את כל המעבר. ואמר, איהי מם רבתא. היא סוד אות מם הגדולה שבפסוק, ולמרבה המשרה. כן? זה לא מילה מרבה. ולמרבה. יש פה טעות. ולמרבה המשרה. באמצע המילה יש מם, סגורה. אין דבר כזה בעברית. אז אומר לך שמובא במסורה, כי המם הזו, אף על פי שהיא באמצע הטבע, היא מם סתומה, שהיא רומזת על הבינה שבה, כן, רבה הממשלה. כי נתרבה ביסודה שפע של החוכמה שחתום ונעול בתוכה. אז אם יש לך מילה בעברית כמו משרה, כן? מרבה המשרה, ובמרבה, למרבה המשרה יש לך מם באמצע המילה שהיא תחה, כן? הוא למרבה מם. ראיתם פעם מילה כזאת? עם מם באמצע, סגורה. אז מה זה בא לומר לנו? יש מילה כזאת בתנ"ך. זה אומר שיש בעצם שמה חוכמה גדולה, פנימית שצריך לפתוח אותה. אז מזמינים אותך פה. אומרים לך, תראה, יש לך משהו, גן נעול. אחרי גן נעול יש לך גל, תגלה. כמו מגילה, מגליה. אומר הרב קוק על מגילת אסתר, אל תקרא מגילה, אלא מגליה. צריך לפתוח, כן, כמו במגל, כן, לדעת מה יש בפנים. והי נקודה עליי תמר, והנקודה זו של חוכמה נאמר, והחוכמה מאין תימצא, כן, תבוא. במילים פשוטות, זה אומר שהחוכמה הזאת באה ממדרגה של עין. היא קשורה לעין טוב. אם אני לא פותח את זה, ונעלמה מעיני כל חי. בני אדם לא יכולים להבין את הדבר הזה, זה דבר מאוד פנימי. כי אי אפשר להשיג אותה כלל. חוכמה עליונה מאוד. ומעוף השמיים נסתרה, אפילו מן המלאכים הנקראים עוף השמיים, אותה חוכמה היא נסתרת. אף יצור שנברא לא יכול להשיג את המדרגה הזאת. ואמר עוז והי נקודה ונקודה זו של החוכמה שבה כלולה המלכות. כן? עכשיו, בתוך הנקודה עצמה, אנחנו רואים את המם שבניתי לכם פה. כלומר, המם שבניתי לכם פה, מאיפה היא נולדה? מהיוד הקטנה הזאת, אני פשוט פתחתי את היוד, עשיתי אותה גדולה, וכשאתה עושה אותה גדולה, אתה שם לב שגם בפנים יש אוויר בעצם. אז זה כמו מם, סתומה, דרך הבב הזאת. לכן, מה גנוז בתוכה? המלכות, כי בסופו של דבר, מה שיבוא בסוף, גנוז בהתחלה. במילים אחרות, באות הקטנה הזאת, כל התורה כולה, הפנימית, החוכמה של התורה, זה רצון להגיע למלכות. אבא יסד ברטה. האבא הוא זה שמייסד את המלכות. כלומר, בבינה לבד אתה לא תבין מה יש בפנים. אתה חייב את הנקודה הזאת בפנים.
ויש אבא גם קודם.
לא חשוב. אנחנו חייבים להתחיל ביש הראשון בעולמנו. היש הראשון בעולמנו זה החוכמה הזאת. והיא יוצאת מאין. בסדר? כי היא נתקנת על ידה בסוד אבא יסד ברתה. אז הנה, הוא אומר את זה, ברוך השם. אבא יסד את הבת שלו. אבא בונה את הבת שלו. מה זה אומר? כן, אפילו מבחינה פסיכולוגית. הבת שלך, היא מחפשת בעל, כשהיא תהיה גדולה, שדומה לאבא. אם האבא היה רציני, נורמלי. אתה צריך לבנות את הבת. אתה צריך לבנות את כל הכלים שלה, את כל המידות שלה. לכן, אחר שנתקנה המלכות על ידי האבא וירדה למקומה, למה היא צריכה לרדת למקומה? כי זה לא המקום שלה פה. היא חייבת ללכת למקום שלה האמיתי, בסופו של דבר. אם היא תשאר כל הזמן בתוך אבא, אז שום דבר לא התגלה פה. אז צריך להוציא את המלכות, לשחרר אותה באיזשהו שלב, כדי לתת לה לחיות. לכן היא חייבת לרדת למקומה, אז היא מקבלת הערות מחסד, גבורה, תפארת וזירנפין. כן, מתחילים לבנות אותה, להשלים אותה מכל מה שהיא צריכה להיות מושלמת. ואמר כי מצד שהיא מקבלת, מסתרה דיינינה, היא תקריאת אהבה. מה היא מקבלת? הרי היא הכי שמאלית מכל הספירות, כי היא הכי תחתונה. אז המלכות היא שמאל. ממי היא נבנית? מהימין הכי גדול, שזה החוכמה. אז בעצם כל הבניין שלה, כן? כל הממשלה שלה, באה מהדבר הזה. לכן, נקודה זו של החוכמה, משם נתקנת המלכות, על ידי אבא וירדה למקומה, אז היא מקבלת הערות מחגת בזה, ואמר כי מצד שהיא מקבלת מסתרה דימינה, אז היא נקראת אהבה, מצד החסד שבימים. כלומר, איך אתה מגלה את האישה? האישה זה מידת הדין, אבל היא צריכה להיות מלאה באהבה. אישה שהיא מלאה באהבה, זאת אומרת שהיא חוותה חוויה נורמלית עם אבא שלה. אישה שהיא כל הזמן בלחצים וזה, זה אומר שיש תיקון עם האבא, כנראה. כן, עכשיו זה פסיכולוגיה נטו, אבל זה אותו דבר, זה תמיד פועל. זה לימוד לחיים.
טוב, אתה מקבל מוצר
מוגמר. כי אהבה מושרשת בחסד. אז אם האבא ידע להשפיע חסדים, כן, אז זה ממלא את המלכות. מתקרד הסמלה, התקריית יראה, ומצד שהיא מקבלת, מצד הגבורה שבשמאל, היא נקראת יראה. אז בעצם החסד בונה את היראה. אברהם הוליד את יצחק. נכון? כלומר, מאיפה יצא מידת הגבורה? מהחסד, שנאמר, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. החסד הוליד גבורה. כלומר, מה זה החסד האמיתי? חסד שמוליך את החסדים, את האהבה, דרך מידות נכונות. דרך גבול, ולא סתם. אדם שאין לו גבולות, יפשפש במעשה. יש לו בולמוס, וכל דבר שהוא עושה זה קיצוני. זה לא נכון, צריך להיות בצורה כזאת. כל הזמן לחפש איפה המידה הנכונה. נכון. אברהם הוציא מדרגה, הוליד מדרגה שהייתה בו, אבל כל עוד היא בתוכו, הוא לא יכול לממש אותה. חייב להוציא אותה החוצה. כי יראה מושרשת בגבורה. ומצטרה דעמודה דאמצעיתה את קריאת תורה, ומצד שהיא מקבלת מן התפארת שבקו אמצעי, אז היא נקראת עכשיו תורה, כי התורה מושרשת בתפארת. עכשיו זה לא הסתיים שאברהם הוליד את יצחק. שניהם ביחד עכשיו מגלים עוד שלב שהיה גנוז באברהם הראשון, שעבר עכשיו דרך יצחק, ועכשיו מאפשר לאברהם לגלות את הפן השלישי שהוא התפארת. ומשם מהתפארת הזאת יוצאת התורה. האותיות הרגילות, זה הרנתי. ואז זה הולך עד המלכות. אז הבינה, האות הראשונה, עולם הבא, בתוכה יש חוכמה, שגנוזה באינסוף, הוציאה זה הרנתי, תפארת, שצריכה להגיע למלכות. כן, אתם רואים שהמילה בראשית בנויה מכל זה. כלומר, יש לך בית, יש לך ראשי, שהולך לתו של בראשית. כן, אז המילה בראשית יש לה הכל. חוכמה בינה, מתגלה, ומסתיים בחריטה. כן, זה נקרא אות. בלי זה אין גילוי לכל מה שהיה עד עכשיו. כן, ראית רבי נחמן, תורה א', חייב שיהיה תא בתוך המציאות הזאת. לכן זה גם לא מבחינה סמנטית, זו טעות לומר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, נכון? האם צריך לומר בראשונה, או בראשית, או בראשית הבריאה? הסמיכות הזאת היא לא יכולה להוביל לשם פועל אחר כך. זאת אומרת שלא מדובר כאן בעניין של זמן, שנקרא בראשית, בהתחלה, אלא במדרגה שנקראת ראשית. ובאמצעותה, בראשית, באמצעות הראשית, בתוך הראשית, בשביל הראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מי זה הראשית הזאת? אז דרשו חז"ל, התורה בישראל. שניהם נקראים ראשית. אז תוציא ראשית ותכתוב במקום זה ישראל. בישראל ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הוא בתורה. מה?
דרך אגב, זה המילה האחרונה של התנ"ך.
ישראל, כן. לא של התנ"ך, של התורה. כן. המילה האחרונה של התנ"ך זה לעלות לארץ ישראל. אני לא זוכר. נוסיתך?
כן.
במה מסיים את התורה? לא. לא, כל התנ"ך. מה המילה האחרונה של כל התנ"ך? ויעל. זה העלייה לארץ ישראל. תקרא לנו את הפסוק.
כה אמר, כה אשמך. כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לו ובית בירושלים אשר ביהודה. היבחן מכל עמו, אדוני אלוהיו עמו, ויעל.
מה זה אומר? שכל התורה זה בשביל לבנות בית בירושלים ולעלות לארץ. אל תחרטטו לי שצריך לעשות חיים יהודיים בחול. בסדר? כלומר, אני יכול להביא לכם כמה קילו של מקורות שהכל הולך רק לאותו כיוון. אין אפשרות אחרת, צריך להפסיק לשקר. ואי היא מצווה והמלכות בעצמה היא סוד המצווה. כלומר, למה המלכות היא סוד המצווה? כי בפועל הוא מפרש בעמודה דאמצעיתה כלי תרוויו, כי עמוד האמצעי שהוא התפארת כולל את שניהם, הן את קו הימין והן את קו השמאל. והין דאי הובב כלי יוסקה דאי נון לימינה ושמאלה, לפי שהתפארת שהוא כן הוו של שם הוויה, כשאותה תפארת שזה הוו עולה למעלה לדעת, אז היא כוללת את האותיות יודקה שהן חוכמה שבקו ימין ובינה שבקו שמאל. הבנתם את זה? התפארת היא קו אמצעי, נכון? ביודקה ובקה. אז אם זה קו אמצעי, אני לא יכול לכתוב עכשיו אותיות י' כ' ו', אבל אני אכתוב י' כ' ככה. זה ימין ושמאל, אתם מסכימים? ופה עבד, היא באמצע, והמלכות גם כן פה. אז יש לי י' כ', שזה אבא ואמא, ימין ושמאל, וו' כ'. עכשיו, הנשמה של הו' הזאת, איפה היא? בדעת. נכון? זה נשמתה. לכן איפה נמצאת הדעת? בין החוכמה לבין הבינה. זה מה שהוא אומר. זאת אומרת שזה הופך להיות בין חוכמה לבין בינה. זהו. ואי הוא וב באמצעיתה כלי סרווי, והתפארת הוא וב בסוד קו אמצעי. העולה עד הדעת הכולל את שניהם. כלומר, ממה בנויה הדעת שלך? חוץ מטכניקה. אם יש לך חוכמה ובינה, אל תחרטט לי עכשיו. אם אין לך חוכמה ובינה, אז אין לך דעת. כי הדעת היא נמצאת בול באמצע. מה זה דעת? חיבור. מאיפה היה יוצא הדיבור האלוהי? מבין שני הקרובים. זה הדעת. מי קשור פה? משה רבנו. לכן משה שומע את מה שיוצא מבין שני הקרובים.
אפשר
להתייחס לקרובים
גם
של שמאל
ומין,
תחר בן קבע. מה זה אפשר? זה רק זה. אין משהו אחר בקרובים. זה רק זה. זה הזכר והנקבה של כל המציאות. רק משם יוצא הדיבור האלוהי. והמתח שביניהם. והמתח שביניהם נקרא דעת. ודעת זה משה. כשאין את זה, אנשים נמצאים בגלות. כשיש את זה, נמצאים בגאולה. לכן הגואל זה משה. חייב לבוא מהדעת. זאת הגאולה. למה משה לא מופיע בפרשה? תצווה. סליחה. כן, תצווה. למה הוא לא מופיע? מה, בגלל שהוא ביקש? לא להופיע? למה? כן, אבל למה? מה זה אומר? אבל בסדר, אני רוצה לראות משהו מושאיסטי. למה משה לא מופיע בפרשה? תצווה, השם שלו לא מופיע.
זה
הפרשה היחידה? כן, כן. פשוט מאוד, כי אנחנו לא עוסקים עכשיו במשכן של אהרון. המשכן שאנחנו עוסקים בו השבת הזאת זה משכנו של אהרון. יש משכן של משה ויש משכן של אהרון. מה זה אומר? שזה משכן אידיאלי, מה אין במשכן של משה, למשל? אין אותם כלים. פעם מדברים על משהו, פעם מדברים על משהו אחר. אתם ראיתם פעם משכן דומה למה שהיה לפני? שום משכן ושום מקדש לא היה הרפליקה של מה שהיה לפני. כל משכן היה לו משהו אחר. למה? פשוט מאוד, המשכן מתלבש לפי הדור. דור כזה זה כלי כזה. אז הוא מכיל את אותו אור עליון בלבוש חדש.
זה גם לצפות למשהו...
בוודאי, צריך לדעת ממה זה בנוי.
עברי.
למשל, מה אין במשכן שיש במקדש? חלונות. אין חלונות. במשכן אין חלונות. למה?
אה?
טוב, יכול לעשות, בסוכה יש לך חלונות גם כשזה בד. מה עזוב? נו, למה אין חלונות? יהיו קצת יותר עמוקים. יפה, כי אנחנו עדיין לא יכולים להשפיע כלפי חוץ. אדם שיש לו חלון, הוא רואה החוצה. במשכן אתה אפילו לא אתה, מה אתה רוצה כבר להשפיע החוצה? תבנה את עצמך קודם. רק יצאת ממצרים. יפה. דרך אגב, איך קוראים לחלונות האלה? אטומים שקופים. חלוני אטומים שקופים. מה זה אטומים שקופים? אתה ראית פעם חלון כזה? כן, נרוס השקוף. אטומים שקופים. תלוי כלפי מה? כלפי מי? נכון, אז יש מחלוקת, האם זה רחב בחוץ או רחב בפנים, יש מחלוקת, לא כולם מזכירים אצל החכמים. איך זה היה? אז אני חוזר לעניין, כל דור יש לו מקדש אחר. מה אין במשכן של אהרון? מה יש במשכן של אהרון שאין במשכן של משה? מה אין? תסתכלו, אתם רואים, למה התורה, מה אתם חושבים שהתורה חוזרת, אין לה מה לעשות, היא חוזרת כבר הנרדמים אתם בפרשיות האלה, נכון? מה אין? אין את כל מה שקשור לכפרת אבונות. למה? כי אצל משה אין אבונות. משה זה משכן שלא לוקח בחשבון את הנפילות הקטנות שלך כבן אדם. יפה. לכן זה משכן גבוה מאוד, אידיאלי, זה מודל. יש משכן אחר, אל תדאג גם לבעיות שלך, נפלת, אתה יכול לבקש את הפרה, אתה יכול להביא קורבן, זה כבר משכן אהרון. לוקח בחשבון את הנפילות שלך, את החולשות שלך כבן אדם. אבל מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואתה? הקרב אליך את אהרון אחיך, נכון? מה זה הקרב אליך? הוא צריך כל הזמן לשאוף למשכן שלך. לא משה צריך להתקרב למשכן של אהרון, אהרון צריך להתקרב למשכן של משה. כלומר שתמיד יהיה לך מודל של שלמות. אל תתרגל לנפילו שלך. הוא נעלם בגלל שהוא... יפה. לכן כתוב ואתה אקרב את אהרון אחיך, לא כתוב משה, ואתה אקרב את אהרון אחיך, במילים אחרות, עכשיו אנחנו עוסקים בפרשה שלנו, עכשיו תצרה רק במשכן של אהרון, של כל החולשות האנושיות. אבל אל תתרגל לזה. אל תעשה הנחות לעצמך.
אבל אם המשכן האידיאלי נעלם, אז אין למה
לשאול. הוא היה לפני, שבוע שעבר.
הוא לא נעלם.
הוא פשוט עכשיו, אמרו לך, עסקנו במשכן האידיאלי, עכשיו אנחנו עוסקים במשכן הזה, בינתיים אתה לא רואה את משה, אבל בסוף כתוב אתה אקרב אליך.
אם אני רוצה אהרון, להתקרב אליו.
הוא כבר היה. למה קדם המשכן של משה למשכן של אהרון בתורה? היה כבר, זהו. נכון. משכן לפי הכלים של העולם הזה שהאור שאתה תקבל בצורה שונה.
המהות היא אותה מהות.
נכון.
הבסיס אותה בסיס, אבל הלבוש, הצורה צריכה להיות בעצם לאותו דור.
נכון.
זאת אומרת שאותו דור צריך להתבונן בעצמו, לראות מה השוני בינו לבין מה שמקדר, ואז לתאם את הדבר על פי.
כן, בינו.
לא לסמוך על משהו.
נכון, בינו שנות דור ודור. מה זה בינו שנות דור ודור? אדם צריך לדעת ממה בנוי הדור שלו, שיקבל בינה. אני לא יכול לדבר אל הדור הזה כפי שדיברתי עם הדור הקודם. בסדר? אני לא יכול לדבר איתו ככה. יש דברים שקשורים למצב הזה. להבדיל אלף הבדלות, איינשטיין אמר לבת שלו לפני שהוא מת, כן, אני הולך לגלות לחסוד, תשמרי אותו כמה שיותר, אולי שנים, אולי עשרות שנים, עד שלא תוכלי כבר לחסות את זה, תגלי, כי הדור לא מסוגל לקבל את הסוד שאני הולך להגיד לך. להבדיל, גם בחול זה אותו דבר. תגלי את זה אחר כך. אז זה בדיוק מה שקורה פה. לכן, היראה מושרשת בגבורה, מסתרה דעמודה דעמת העיקרי התורה, מצד שהיא מקבלת מן התפארת בקו ימין, זה בעצם יודקה. לפי שהתפארת שהובה, זה שם הוויה, כשהוא עולה בדעת, אנחנו ארבע שורות לפני הסוף, חמש, אז הוא כולל את האותיות יודקה שהן חוכמה שבקו הימין ובינה שבקו שמאל. ואי הובב באמצעיתה כליל תרוויו, והתפארת הובב בסוד קו האמצעי העולה עד הדעת הכולל את שניהם. ושכינתה התאה מצווה כלילה מארבע עתוון, והשכינה התחתונה היא כבר כלולה מארבע אותיות. שהיא נקראת מצווה, כלולה מארבע אותיות השם י' כבבקה, כי היא מקבלת מזה רנפין שלוש אותיות. מה היא מקבלת? יקוב. יקוב. יוד, ה, ובד. שהם הערות החבד. כן, חייב לקבל את ההערות של חוכמה, בינה ודעת, כדי שהמלכות תתקיים. ואם עוד ה שלה, היא בעצמה, הרי היא כלולה מארבע אותיות השם הוויה. אז זה בניין השם הוויה, זה לא איזה שם של מישהו. זה מעשה מרכבה, זה מורכבות, זה הרכבה של אותיות, איך זה נבנה, אתה צריך להבין את זה. הוא מפרש ואומר, היא קריאת יוד מסתרת החוכמה. אז היוד היא מצד החוכמה, השכינה נקראת אות יוד. איך היא נקראת אות יוד? כי היא עשירית. כלומר, מה שהיה בהתחלה מופיע בסוף. כלומר, מלכות היא בחינה עשר. נכון, היא עשירית מכל הספירות. הסוף מעשה במחשבה תחילה. היום זה במחשב. כן, חסר מלכות. זה מה שחסר למחשב. כן, המוח שלך לא זז, מוח ש... כן. זה נקרא פרליטי, חז ושלום. כן, כלומר, משותק. כן, אז צריך להביא את היהוד הראשונה אל הספירה העשירית. מצד שמקבלת הערת החוכמה. למה? כי אמרנו, אבא, חוכמה, יסד ברטה. אז מה אני צריך לגלות בבית? את מה שהיה בי. היוד הפנימית הזאת צריכה להיות אצל הבת.
זה הגיוני. איך הבת יכולה לגלות אותי כאילו? זה ממש איזה כפור.
אתה צריך לגלות אותה. זה מה שאתה אומר.
זה יודע.
אז למה אתה אומר זה הפוך?
אני אומר זה...
לא, אם אתה אומר הפוך זאת אומרת שהבנת עם מעלה.
יש פה מעלה.
שהוא הפוך.
שהפוך על הפוך, זה ישר. הבת צריכה לגלות אותי.
זה מה שאתה חוזר על מה שאני אמרתי.
כן, זה... אני...
זה אומר שזה לא נכון?
לא.
זה קשה. אוקיי. אני שואל.
זה הבנה. כן. הבנה זה קשה.
אבל לא הפוך. לא אני צריך לגלות אותה.
לא הפוך.
אתה אמרת זה הפוך.
אמרתי כי היא הפוכה ממני והיא... היא נקבה, והיא צריכה לגלות את האבא, כאילו זה נשמע לי העולם הזה לגלות את ה...
ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בקול. אומרים, בת הייתה לו, שנקראת בקול. כלומר, אברהם, השורש הראשון, צריך להתגלות בקול. כן. ומלכותו בקול, משלה. כן. אז אם יש לך בת, תקרא לה בקול. אז הם היא סתרה דאימה אילה, ונקראת אות ה, מצד שמקבל את הערת הבינה. אז למה קוראים לה מלכות ה? הרי היינו צריכים לקרוא לה יוד. נכון? אם היא דומה לאבא שלה. אז אומר לו, היא חייבת לבוא דרך לבוש. אי אפשר לגלות את המלכות סתם ככה בשורש כמו שהייתה בהתחלה, אם לא מה עשינו. המגמה היא מה? לגלות לבושים כדי לגלות את התוכן בעולם הזה. אם היינו בעולם של לופמן, כן, פורחים באוויר, אז לא היה צריך, אז אם נשארים יוז, זה מעלה, בכלל לא צריך לבנות שום מלכות. וברגע שאתה נולדת לעולם של חומר, אתה צריך לגלות את האות יוד בתוך חומר הבריאה, לכן חייב לבוא בלבוש. מי נותן את הלבוש? האמא. אז היא דומה לאמא שלה בלבוש, והיא כוללת בתוכה את האבא. המנטליות שלה זה המנטליות של אבא, אבל בלבוש שלה היא דומה לאמא, שהיא חייבת להיות כלי כיבוד. נכון, אבל היא צריכה כלי בשביל זה, לבוש, מי זה הלבוש שלה? אמא. כלומר, מה צריכה האמא ללמד את הבת שלה? מידות, איך להתלבש? זה המידות. האמא צריכה להקנות לבת שלה מידות, והאבא בתוך המידות האלה יכול להתגלות, בלי מידות, אי אפשר להתגלות. בסדר? כן, הבן הולך עם האמא, אבל זה עוד סיפור לשיעור אחר. והתקריאת תורה מסתרה דעמודה דאמצעיתה, ונקראת תורה מצד קבלת הערה של הדעת בקו הימין, האמצעי שלך, שיסוד עוד וב, הדעה הוא דכתיב, זה שכתוב, יות כאבב כקנני, ראשית דרכו, מפרש דרכו, אותיות דרך וב, דרכו, דרך וב. פירוש, הערת הוב של הדד איזה רנפין קנאמי. מה זה אומר? שצריך עוד פעם, דרך וב. מאיפה זה זורם, כל הדבר הזה? דרך וב. זה מזרים את זה. אל זה. כן, נהר יוצא מהעדר, להשקות, צינור, את הגן. בסדר? דאי היא קו דילה. עכשיו, בפורים, מה קורה? הדבר הזה, החוכמה הזאת, היא מתפשטת, משפשטת, ובוקעת פה. ויוצא. זה נקרא מגילה. הוא מגלה את היוצא. לכן צריך לפשוט את המגילה, לפני שקוראים אותה, חותכים אותה. כן? יש לך מגילה יפה אתה.
אה? מגילה השנה.
אה?
השנה זה השנה הראשונה שלה.
זכית למגילה יפה. אל תזלזל. כן? שזעירת פין בעת הייחוד. אז כל זה בעצם עובר ומתגלה. אז פושטים אותה, כאיגרת. וזה מגלה, מבחינה פנימית, מי שיודע לכוון על זה, שעכשיו יש גילוי של המדרגה הכי גבוהה, בעולם הכי נמוך. לבושים, החפשות. מה?
גבול של המלכות.
כן, חיפשתי עם תורגמן, אז אחד הציע את עצמו, אומר לי שהוא מומחה. אז אמרתי לו, טוב, תראי, מה אתה? אז הוא אמר לי, ראיתי שאתה מחפש, הוא כתב לי ב-SMS. אמרתי, אני מעצץ אם אני אקח אותו. הוא כתב לי ככה, אני ראיתי שאתה מחפש. אז אמרתי, זה אני לא יודע אם יכול לתרגם את הספרים שלי. אנחנו לא בפורים, לא רציתי להעלים. אז פרש הכתוב...
זה אגב תרגום זה שום של תחפושת של מה?
כן, אז שתירגעו, כן, ככה כותבים. ששמעתי בפנים, אבל גם אני הייתי כותב ככה. טוב, פירוש הכתוב הוא שהתחינה אומרת י' כ' ו' כ' כנעני. זאת אומרת, זה אירנפין, הנקרא הוויה, עשה אותי הכן שלו, לקבל את ראשית דרכו, שהיא הערות ו' של הדעת בזה אירנפין. ובגין דאי היא כלילה מכולהו ארבעה, כפי שהיא כלולה מכל ארבע אותיות, השם הוויה היא קריאת מצווה. כן? זה המית של ובקן. מצווה. לכן היא נקראת מצווה, כי מית ממצדיק מת של מצווה. באותיות אטבש היא יותקה. נכון? אתם יודעים את הסוד הזה. אם אני הופך את האותיות באטבש, אז היוד והה זה ממצדיק. אז נשאר לי עם ו. אז יותקה ובקן זה אותיות מצווה. כלומר, כשאני מקיים מצווה, אני כותב י' כ' ו' כ'. מה זה אני כותב? אני מביא, אני מזרים י' כ' ו' כ' דרך המצווה. אז י' כ' ו' כ' מפרש ים י' מתחלפת עם המם. ה' עם הצדיק. מתחלפת עם צדיק. ובא כלילה פקודים דעשה ולא תעשה. ובא כלילות המצוות עשה ומצוות לא תעשה כנודע, שכל תרי"ג מצוות כלולות בשינה. במילים אחרות, אי אפשר ללמוד תורה בלי לקיים מצוות. יש היום חוגים חדשים שלא אכפת להם מהמצוות, העיקר ללמוד בעולמות רוחניים. ו... כן, אין דבר כזה, זה לא עובד. אתה צריך להיות שלם, צריך להפסיק לשקר. כשאני אומר צריך להפסיק לשקר, זה בכל התחומים. אל תשקר לאנשים. אולי אתה רוצה רק לקרב אותם, בסדר, אבל אל תגיד להם שזה לא קיים. אז אתה חייב ללכת מההתחלה עד הסוף, אם אתה לא מקיים, אם אתה לא נותן מקום, מצווה, לשורש הפנימי, אז מה עשית? מפרש פיקודים דלא תעשה מסתרה דדין, דדן, סליחה? לא, דדין מצוות לא תעשה, הם מצד הדין והגבורה שלה. תאי אלוהים, זה תמן יותקה, שהגבורה היא שם אלוהים, שיש בה אותיות יותקה, שהן סוד המוחים. כלומר, בא שם אלוהים, זה בעצם הדינים, זה הגבורות. כל שם אלוהים, יש בהם יותקה. בסדר? שמשם שורש מצוות לא תעשה. אז יש לך מצוות עשה, מצוות לא תעשה. בתוך המצווה עצמה. מה זה מצוות עשה ולא תעשה? זכר ונקבה. אפשר לסכם את כל המצוות עשה ולא תעשה בשמור וזכור. שמור זה זכר או נקבה?
זכר.
נקבה. שמור זה נקבה, זכור זה זכר.
זכר, זכור.
בסדר? השמור וזכור זה נקבה וזכר. בסדר הזה. עליי תמר, עליה נאמר, זה שמי, מה זה שמי? אז כתוב, כן, דרשו חז"ל, זה שמי, כן? זה שמי, וזה זכרי לדור דור, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור, זה מה שאומר הפסוק, בסדר? מה זה אומר? זה שמי לעולם, כלומר השם שלי נעלם. נעלם. מה זה? למה אתה אומר לי לא?
נעלם?
כן. זה שמי לעולם. זה שמי לעולם. כלומר, השם שלי נעלם. אז מה אתה יכול להזכיר מהשם שלי? זה זכרי, זכרי זה זיכרון. מה אני יכול לזכור? תגילוי שלו. כלומר, מה זה השם שנעלם? יוסקי בבקי. עובדה, אתה אף פעם לא אמרת אותו. נכון?
כן.
למה אתה לא אומר אותו?
אמרו לי לא להגיד את זה.
יפה. גדלת ככה, אף פעם לא שאלת שאלות. ילד קטן מסכן, אתה מתחיל ללמד אותו לקרוא, הוא מגיע לשם הזה, הוא אומר, יאו, האבא שלו צעק עליו. מסכן הילד, אתה לא מסביר לו כלום. הוא אומר לו, לא ככה קוראים את זה. טוב, בסדר, לא אמרת לו כלום. אז הוא יגדל רק עם הידיעה שלא קוראים את זה ככה, אבל הוא לא יודע למה. אתה חושב לדעת למה, לא?
מה, 50 שנה אחרי?
יפה. אז הילד מסכן הוא טבעי, מה שכתוב הוא קורא. מה אומרת הגמרא? לא כשאני נכתב אני נקרא. נכתב ביוטקה ונקרא באלף דלת. הבנתם? זאת אומרת, אתם רואים יוטקה ואבקה ואתם אומרים אדון, יש פה בעיה אדוני, למה אתה לא אומר את השם שלי? מה? אז יש מי לעולם, אני העלמתי את השם הזה. במילים אחרות, אי אפשר לגלות את שם הוויה, אלא דרך שם אדני. אוקיי?
כן, אבל זה שלב.
מה זה שלב?
זה כרגע.
אוקיי, אז זה בינתיים.
לא יכול להיות שיהיה דפיציט בין המקור לעולם.
אז, אז מה אתה קורא בעצם? רק את מה שמתגלה. נכון? אז זה נאמר במשנה, מגילה נקראת. מתי היא נקראת המגילה? ב-11 לחודש, 12, 13, 14 ו-15. לא פחות ולא יותר, כך אומרת המשנה. אם זה היה מדובר בימים, היית צריך לא להגיד לא לפני ולא אחרי. אבל פה זה בעצם, זה מה שאתה יכול לקרוא. 11 ועוד 12. ועוד 13, ועוד 14, ועוד 15, שווה 65, שם אדנות. לא לפני ולא אחרי, לא כתוב, אלא לא פחות ולא יותר, פחות מ-11 זה 10, יותר מ-15 זה 16, זה שם הוויה 26. אי אפשר לקרוא את שם הוויה, אלא דרך מגילה נקראת. שם אדנות. הבנתם או לא הבנתם? זה משנה פשוטה, אבל אם אתה לא מבין את המשנה לפני הסוד, לפי הסוד, אתה חושב שמדובר בימים. אז מגילה נקראת, למה לא קוראים, לא כתוב, לא קוראים את המגילה?
המגילה היא נקראת.
אף פעם לא קוראים אותה, אתה יודע? דרך אגב, מה אתה מברך? על נקרא, לא על קריאת מגילה. מעניין. היא נקראת, היא תמיד נקראת. איתך, בלעדיך, לא אכפת לנו בכלל. אבל מה, איפה אתה יכול לתפוס אותה? רק שהיא ב-65. כלומר, ב-605, בדואליות, בעולם הזה. אם תיקח אותה בשורש, 628, אתה לא תבין כלום. אי אפשר, בשמונה זה עולם הבא. לכן שם הוויה לא מופיע במגילה.
גם שם אדנות.
נכון. אבל מה זה השם אדנות?
זה היה שם אדנות.
לא, שם אדנות זה ההיסטוריה.
אבל
המגילה נקראת. יפה, מה זה אומר? שם אדנות ושם הוויה זה לא שמות. שם אדנות זה מה שקורה, זה פוליטיקה. תסתכלו על מגילת אסתר, מה זה? פוליטיקה, נכון? אחד רוצה להרוג את המלך, השני, אחד זה פה תולים אותו, המלך לא יכול לישון, המלכה עושה שמה, הוא עושה... מה זה אומר? זה אומר שבעצם כל החיים שלנו זה שמדמי. אבל מה זה מגלה בפנים? זה שם הוויה, זאת אומרת שכל החיים שלנו זה תחפושת. עכשיו אתם מגלים מה מסתתר מאחורי התחפושת. כן. כלומר, מה זה התחפושת הכי אמיתית? שם אדני בחוץ ושם הוויה בפנים. תקנה תחפושת, הכי מסכה הכי פשוטה, תכתוב עליה אדני, וכשתוריד אותה תראה לאנשים מבפנים, כתוב שם הוויה. זהו, זה התחפושת. זה מה שצריך להיות בתחפושת. תלמד אותם. תקנה, תעשה חינוך לילדים. יש תחפושות לבנות, המסכות האלה, עולה גרוש. מפלסטיק, תכתוב אדנות בחוץ, ובפנים תכתוב שם הוויה. תגיד לילדים, מה אתם רואים? זה שם השם. לא, לא, זה לא שם השם, זה הגילוי של שם השם. תראו, זה בפנים, זה שם. תיתן להם שיעור ופורים, תגיד להם, כל מה שאתם רואים בחוץ, זה רק בחוץ, זה שם אדנות. אבל בפנים מה פועל? מי פועל? שם הוויה. זה שמי מעולם, מעינם. וזה זכרי, מה שאני מזכיר, בכל הדורות זה שזה מחוץ. שמדמי. טוב.
מה?
תגיד לו, בגלל שהעולם שלנו לא מספיק חזק כדי לגלות עדיין את שם הוויה. ואז אתה יכול להגיד להם, מתי אנחנו מגלים את שם הוויה? ביום הכיפורים, כמו פורים. כן, יש. כן, שם הפורש. גם שם לא אומרים אותו. היה יוצא לבד מפי כהן גדול. אתה מבין? אז כיפורים זה כמו פורים. אז הילד אומר, מה, כיפורים זה כמו פורים? כן. רק שפורים זה יותר גדול, אתה יכול לאכול ולשתות. כיף.
למה
בפורים יש לנו אמצע? יפה. אתה צריך לגלות אותו, זה נקרא פושט את המגילה. אמרתי לכם, כשאתה פושט את המגילה, מי שיודע לכוון, יודע שהכל שם הוויה. עכשיו, למה הוא לא מופיע שם הוויה בשום פסוק במגילה? כי אם הוא היה מופיע בפסוק פלוני, אז הוא היה שם. כיוון שהוא לא מופיע בשום פסוק, הוא בכל המגילה. זה הכל שם הוויה. לא הבנת את זה, לא הבנת כלום. כלומר, כל הפוליטיקה העולמית זה פשוט הקדוש ברוך הוא שמתלבט בתוך זירה אנושית. ואז הוא אומר ככה, וביבי ככה, ומסכן והוא, ושמה, וזה, כל זה הקדוש ברוך הוא שמתלבט בתוך מהלכים. מה אני צריך להבין מזה? זה אתה צריך ללמוד זוהר. אם לא, אתה לא תבין כלום. היה איזה עיתונאי מסכן, נכנס לאיזה מסיבה השבוע, אז הוא סגר את הטלפון שלו, שם את זה על מצב תפיסה. אז 3 שעות. הוא סיפר את זה. יצא מהזה, פתח. אומר, קיבלתי איזה 100,000 הודעות. כל מה שחשבתי שאני עכשיו בזה, כבר עבר. כל שעה זה משהו אחר. עוד מעט נגיע לתיק 10,000. יש לנו תיק 4,000, 3,000. אתה יודע מה זה? אתה 3,000, 4,000, למה זה כזה? זורקים לך דברים, ואתה קונה תיק 7,000, 4,000, 8,000. כן. 11,000, 12,000. תדימי אותך. משגעים לך את המוח, כל מיני דברים. העיקר שלא תתעסק באמת. כן? ככה עושים. כמו כוסד, כן, אתה לא רואה את העת הזה, אני עושה לך ככה. ובינתיים נכנסתי אותו לכיס. אז הילדים מסכנים, מסתכלים, ואמרו, איפה העת? וואו, אמא, אמא, אבא כוסד. כן, לא נכון, הוא פה. כן. תמיד אותו דבר, זה תמיד אותו דבר. רק מחבלים לנו, תסתכל פה. ובינתיים, אתה עושה משהו אחר. רבותיי, בלילה ההוא נדדה שנת המלך. כן, זהו, אנחנו בזמן שהקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, קם במרכאות מהתרדמה של הגלות. למה? כי עם ישראל חוזר לארצו. אז הכל עכשיו מהיר, מהיר מאוד, מתגלה מאוד. מהר מאוד. אז צריך להיות בקצב הזה, אם מי שלא יהיה בקצב, זה פשוט, אתה לא יכול כבר לקרות. כן, אמר לי חבר שעכשיו הרב מסלונים אמר שהינו רואה את וידאו מנשק לקייד. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, כמו ספר תורה, כל שבוע יש פרשה חדשה. צריך לנשק עכשיו. טוב, זה פורים, אל תדאגו, זה קצת אווירה להכניס אתכם קצת, אתם יותר מדי רציניים. טוב, אז זה נקרא, זה שמי, זה הוקמו. נכון, נכון. מלא בהכל, כי אתה מאמין, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה. איפה אתה? נו, אתה חננאל עושה לנו שיעור כזה, חז ושלום. אם זה היה במי איזה זעתות הייתי אומר בסדר, אבל אתה לא מתאים לך. תראה איזה פנים רציניות יש לך. תמיד חכם, מה אתה אומר לנו דברים כאלה? אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מלביש את הכל, נמצא בכל. אם לא, אז איפה האמונה שלנו? אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, שהוא מדריך את כל ההיסטוריה. אוי ואבוי אם אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא חז ושלום יצא. הוא פשוט גנוז בתוך המעשים. אם לא, תסלק אותו מכל ההיסטוריה. ויש אנשים שזה המקצוע שלהם. איפה שלא מתאים להם, הם אומרים הקדוש ברוך הוא לא היה. יש אומרים שהוא לא היה בשואה, יש אומרים שהוא לא היה בהקמת המדינה, יש מלא שיטות. כלומר, הוא נמצא בכל מקום חוץ מהמקום שלא מתאים לי. שם הוא פתאום יצא מההיסטוריה, לא יודעים למה. הלך לשתות קפה של מדע מנסלב, לא יודע מה. כן? צריך להסיק עם השטויות האלה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל ההיסטוריה. גם אם זה לא מתאים לשיטה שאתה למדת אותה. חבל, מה לעשות? הוא פה. תרצה או לא תרצה. נכון, ככה צריך להבין, ככה צריך להבין, ככה צריך לראות את ההיסטוריה. אם לא, אתה לא מבין כלום. רבותיי, אנחנו לא לומדים פה חידושים כדי שתתחילו להגיד חידושים. אתה יודע מה זה שמי, זה המלכות של זה, בסדר, הבנו, זה לא זה. הלימוד פה זה להקנות לך כלים לראות את העולם בפנימיות שלו. כשאתה תלך לשמוע חדשות ולראות חדשות, אתה לא תבין כמו בן אדם רגיל מהשורה. אתה צריך להתחיל להבין, לראות הפוך. מבפנים, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את כל זה. אז זה אתה צריך לחפש. דרך אגב, זאת השאלה ששואלים אחרי המיטה של האדם, אז 120. האם ציפית לישוע? מה זה ציפית לישוע? האם אתה חיפשת לצפות בישועה בכל שלב בחדשות ששמעת? איך הקדוש ברוך הוא מקדם את ההיסטוריה של המשיח דרך הדבר הזה? תסביר לי עכשיו.
אבל אני חי, אני צריך בסוף במאה אחוז כל רגע להיות בישועה, כאן כרגע עם הדף הזה.
לא, לא עם הדף הזה. בלי הדף הזה. למה עם הדף הזה?
לא, כאן, בכל המציאות שלי.
אז למה עם הדף? למה עם הדף הזה? זאת לא הישועה שלך. הישועה שלך זה שאתה יוצא מהדף ואתה מוצא את כל הישועה בחיים. הדף זה לא החיים שלך.
לא התכוונתי.
אז אל תגיד מה שאתה לא מתכוון.
התכוונתי שכל רגע שלי,
אז זה בלי דף.
יפה,
אז זה לא בדף הזה. זה לא בדף.
יפה.
אז יפה, אז תחיה את הדבר הזה, בלי דף. בחיים. כן, יפה. אז זה נקרא מילה שמי, אם יודקה, אם תיקח את המילה שמי, אם האותיות יודקה, יוצא שסה. כלומר, כל המצוות לא תעשה. בסדר? ופקודים דעשה מסתרה דימינה, רחמי רמח מצוות עשה, הם מצד החסד שבימין שהוא בחינת רחמים. בכלילם באברהם, הכלולות באברהם, שמספר שמו רמח. כמו הרמח מצוות עשה, ועליי הוא יתאמר, על המצוות עשה נאמר, ברוג אזרחם תזכור. מה זה ברוג אזרחם תזכור? הכל הפוך. או שזה רחמים, או שזה רוגז, או מה אתה עושה פה? רוצה לומר, שיש חז ושלום רוגז על ישראל, כן, דרך אגב, אנשים חושבים שזה מילה אחת, ברוגז. כן, לא, זה ברוגז. כן? בעצבים, בקר. אז, אם יש חז ושלום רוגז על עם ישראל על ידי שעברו על מצוות לא תעשה, אז הקדוש ברוך הוא יזכור את הקיום של רחם. כלומר, גם ברוגז רחם תזכור. בסדר? גם במצבים של רוגז תזכור את מידת הרחמים של אברהם אבינו. וזה כתוב וזה זכרי, שמילה זכרי עם אותיות וקה של שם השם, מספרם רמח.
אפשר גם להתרגש ברחמים.
כן? אני אגיד מה שהוא כותב, ברוג אזרחם. חזרת על אותו משפט. זכרי עם ובקה, אוקיי? שמי עם יודקה, זכרי עם ובקה. אתם רואים שזה ערך הפוך, נכון? כי שם זה מלכות, זה הולך עם יודקה. זכרי זה זיירנפי, הולך עם ובקה. אז זה מספרם רמח, כנגד רמח מקרות עשה. הטעם שמילת מצווה שנרמז בה שם הוויה, אותיות מן צדיק שבהם בעת בש, למה אתה משחק עם זה? מה זה? מתאים לך? זה סתם משחק אותיות, לא? אז הוא אומר לא, יוד כהם סוד אהבה ויראה שבמוח ובלב, והם בחינות נסתרות, שעליהם נאמר הנסתרות לשם אלוהינו, לכן נסתרו, ואתה צריך לשחק עם אותיות אסבס כדי למצוא אותם. אבל אותיות ורקה הן גלויות. כן, כמה זה ורקה בגמטריה? 11, עוד פעם. זה גלוי, זה מה שגלוי. זה שמדמין. אז לכן אתה צריך ללכת לחפש במה שנגנוז ביוטקה. אז איפה אתה מגלה את יוטקה? בוורקה. הבנתם את זה? לכן צריך ללכת לגלות באקבש, באותיות הפוכות לגמרי. כן, עולם הפוך ראיתי. תחתונים למעלה ועליונים למטה. אז כשכתוב מצווה, תיקח את המן צדי. מה זה מן? זה יודקה. באותיות אקבש, כלומר, כדי למצוא יודקה צריך לעשות עבודה. תאותית לך תמיד. אבל אותיות ורקה, שזה גלוי. זה העולם שלנו, הם סוד מצוות מעשיות, בסוד הנגלות לנו ולבננו עד עולם. לכן הם בנגלה. אז זה נקרא מגילת אסתר. מה? מה לבנתי? לא הבנת למה הדבש רק באותיות הראשונות? האותיות הראשונות הן גנוזות. כדי למצוא את הגנוז בגלוי, אני צריך לחפור, ללכת לראות סוף מעשה במחשבה תפילה. כלומר, במם אני צריך לראות מה האות המקבילה לה כדי למצוא את זה. כי י' כ' זה מוכין, אבל ו' כ' זה מציאות תחתונה. שם לא צריך כבר שום משחק, זה פה.
זה אפשר גם להגיד אולי שזה אלמנט של האור חולה.
נכון.
שזה בא מלמעלה.
אור ישר.
אור ישר
זה חולה. כן, אל תנסה לבלבל אותי.
כן,
טוב.
אור ישר זה אור חולה.
כן.
למה זה בא מלמעלה.
נכון.
שתקבל את זה, צריך לקחת את זה עצמי.
נכון. עכשיו תגיד לי אתה, במילים שלנו, פשוטות, איך אני מגלה בעצם את מגילת אסתר? איך אני מגלה יודקה? הרי מגילה זה מגל יודקה, נכון? מי מגלה את יודקה? ורקה. כן או לא? פשוט מאוד. כלומר, כדי לגלות את יוד וה, אני צריך להיות בוו וה. נכון, נכון. עכשיו, מי זה בעצם, אם אני לא עושה את זה, מה לא עשיתי? פספסתי איזה חג פספסתי? אם אני לא מגלה דרך ורקה את יודקה, איזה חג פספסתי? יפה. לכן מי האויב הכי גדול בפורים? המלאק. מה עושה המלאק? כיד על? כן. איפה הוא עובד? על הכיסוי של יער. מלחמה לשם בעמלק. מדור דור, הנה מדור דור, זה זכרי. דור דור. אז מה אני צריך לעשות כדי להיכנס לפורים? לא רק לקרוא, זכור את אשר עשה לך עמלק ודרך בצאת ממצרים. זה נחמד. אבל אם אתה לא מבין מה אתה קורא, אתה צריך להבין, אתה לא יכול להיכנס לפורים בלי לגלות יודקה וווקה. אם לא, המלאק תקע אותך, הוא יפריד לך חד ושלום בין שתי הקומות. הנה התיקון של פורים, לחבר, להוריד את ההפרדה הזאת. זה נקרא, כן, מתחם על השם בעמלאק. זה בפורים, זה שורש. אבל ראש התנה של הדבר הזה זה פורים. נכון. יפה.
בכל דבר, וגם במעשים שלי להשתוות, לא בהלכת שינוי לבד, אלא כשאני יוצא לרחוב, כשאני הולך
לעבודה,
להכניס כמה שיותר את המידות האלוקיות בתוך הדבר
הזה. הערכים.
במודעות שלמה.
בטח, זה הכוח. האם אתה לא עושה את זה? מתי ראש השנה של זה? בפורים. אז בואו אני אתן לכם עוד טיפ. איזה שחקן תורני הכי מתאים לדבר הזה כדי להציל אותי, לעזור לי בפורים. שורש מרדכי, משה רבנו, בסדר? למה? כי הוא סוד? הדעת! אז מה אנחנו חוגגים בפורים, אתם יודעים? ברית מילה של משה רבנו. מה לא? משה נולד אתמול, נכון? זין באדר, תוסיף 8 ימים, פורים, כלומר פורים. הילד הזה, אתם יכולים לשיר, כן? תגיד לי, אבל משה נולד מהול, אז מה? גם מי שנולד מהול עושים לו הקזה, כן, הקזה זה משהו אחר. כן, אז מה אנחנו חוגגים בפורים? ברית המילה של משה רבנו. מה זה אומר?
אין לו ברית מילה.
אין לו ברית מילה.
משה אין לו ברית מילה.
אין לו.
אין לו.
הפכת אותו לאלוהים.
מה?
הפכת אותו לאלוהים. מישהו עשה את זה לפניך, כבר עם אותו אחד שם. אתה מבין מה הסכנה?
מה זה?
כן, הוא תלוי שם עם מסמרים עשר. כבר 2,000 שנה.
משה יכול להיות פגום?
מה אמרת עכשיו? אין לו ברית מילה. אמרת אין לו ברית מילה. מי דיבר על אורלה עכשיו? אמרתי שבפורים אנחנו...
מה זה המילה? הורדת?
לא. נולד מהול. לא. נולד מהול אמרנו לפניך. אז מה? מה זה אומר? ותר אותו כי טוב הוא. להפך, אתה מגלה רק לטוב. אין. אז זה לא שאין לו ברית מילה. אתה אומר אין לו ברית מילה.
לא, כאילו אין לו... תאח של המילה.
יש לו ברית, יש לו ברית, אין לו תפיסה של אחוריים. יפה, לכן זה מרדכי. אוקיי, צריך להלביש, אנחנו לומדים מידות. אז צריך להבין את זה. אז אתה צריך להתחבר למשה רבנו בפורים. הוא היסוד של פורים. בסדר? אז יש לך הכנה, אתמול זה היה הכנה. לידתו של משה רבנו. עכשיו אם זה היה אתמול לידתו של משה רבנו, מה היה אתמול? שקול משה כנגד כל ישראל. אז מה זה היה אתמול? יום כללי מאוד, לא אינדיבידואלי. כלומר אתמול היית צריך לעסוק בכלל ישראל. זה יום מולדת של כל האומה בפן הנשמתי שלה. אתה יודע מה זה? אז אתמול כל היום היית צריך לעסוק בכלל, בכלל האומה. אז בוא נעשה חשבון איפה היינו אתמול. טוב. קם סבא חד.
זה לא אמר. נשמתי אתמול. ביום הולדת שלי. כאילו מה? זה נראה לך הגיוני?
אתה מבין? עכשיו אתה יכול. אתה יודע שהזמן הוא לא אובייקטיבי, הוא סובייקטיבי. אז אתה יכול, כן, הכל רלטיב זה נקרא. תורת היחסות. אז גם הזמן הוא יחסי. תנצל את מה שהפסדת אתמול. תדליק היום נר לעילוי נשמתו של משה רבנו. אתה רואה? נו, מה הייתה השאלה, חנני?
אמרתי בגלוי כזה...
נכון.
אז אולי צריך להיות שם אחר, שלא שם על מי.
בוא ננסה, אתה רוצה ל... תתן לי שם איזה משהו, אני הולך להציע.
לא, א' וד',
כן, רק שבא' וד', ומה זה? זה מאיפה זה בא? מהעולם הזה. אני רוצה משהו שיבוא מלמעלה. כתוב, ועד יעלה מן הארץ. אז האלה ודלת שלך עכשיו הם עולים מהארץ. הבנתי, אני משתמש בזה, הבאתי לך פסוק, מה יותר מזה? ועד יעלה מאיפה מן הארץ, לא מתאים לי. וישקע את כל פני האדמה. אני רוצה משהו שיבוא מהשמיים. זה לא יכול לבוא בארץ א' ודלת. חייב לבוא ביוד כס. אין מה לעשות. תן לי משהו אחר, תחפש, אני מציע. נתקבל, לא נתקבל. בינתיים לא יתקבל. תחפש שתי אותיות אחרות. קם סבא אחד, קם סבא אחד. תמיד יש אותו סבא שבא, לא יודעים מי זה, סבא אחד.
כן.
כן, יש כמה. מאותן נשמות שבאו מגן עדן לשמוע ולגלות סתרי תורה לרבי שמעון וחבריו. אז קם סבא, מבשר תולה, מאיפה הוא בא? מאחורי הצל של רבי שמעון. הבנתם?
בקר זה אחרי?
כן, בקר זה אחרי. תולה, זאת אומרת שרבי שמעון יש לו צל. מה זה הצל של רבי שמעון? אל תסתכלו על זה כאילו זה סרט אימה. כן, יצא איזה דמות מהצל של רבי שמעון. לא, מה זה הצל של רבי שמעון? האותיות ש... שחרה. רבי שמעון. אוקיי, אז לא ניכנס עכשיו לזה, אבל הבנתם את השורש. זאת אומרת שבא נשמה שעתידה לבוא לעולם אחרי שרבי שמעון כבר לא יהיה. שתלך בצילו, שתלך בעקבותיו. כלומר, עכשיו רבי שמעון מניח בעולם כבר את הדור הבא. אז אותה נשמה שעתידה לרדת, עכשיו היא יורדת כבר, כי היא באה ללמוד וללמד את רבי שמעון. מה, איך אנחנו, אני רוצה להגיד את אותה תורה שלך לדור החדש, איך אני אגיד לו? אני אגיד לו זה, נוק, דיק, בוק, בק, הוא לא יבין כלום. אני עכשיו הולך ללמד ילדים צעירים, מה אני אלמד? אני אגיד להם בק, אק, זון, קנה פלוס קסה פלוס... מי יבין אותי בכלל? יזרקו אותי מכל המדרגות. אני חייב לתרגם את כל מה שלמדתי עכשיו במילים הכי פשוטות בעולם. זה לוליינות, זה הכי קשה. אל תשתמש במילה אחת של קבלה. בוא נראה אותך. ותעביר את אותו מסר. זה פורים. הכל בתחפושת. אבל אתה יודע על מה אתה מדבר. ואנשים צריכים להבין, תסתדר איך אתה רוצה עכשיו. מילה אחת אני לא רוצה לשמוע קבלה. אבל אותו מסר, אל תפספס שום דבר. תלמד שפה שמתאימה לדבר הזה בדור החדש. בוא נראה אותך. אותה מדרגה של אחרי הצל של רבי שמעון, ששם הייתה נשמתו מלובשת בצילו. כן, בצילו חימדתי וישבתי ופריו מתוק לחיקי, לחך שלי. נכון? אנחנו יושבים בצל השם, נכון? בצל אל. אותו דבר להבדיל אצל רבי שמעון, יש לו את הצל שלו, מישהו יושב שם. כלומר, בסוכה של שמעון. אנחנו יושבים בסוכת השם, תחת צילה דמהמנותה, גם הוא יושב בסוכה של שמעון, של רבי שמעון. ואמר לרבי שמעון, רבי רבי, כפל שמו בלשון חיבה. בוצינה קדישה, אתה נר אתה, אתה מאור קדוש, אתה אין כמוך. מאיר בקדושתך לכל הדורות הבאים. אתם שמים לב מה הוא אומר לו? אני עכשיו אני הדור הבא, אתה כבר נותן לי אור. אני אצל שלך. קום עד לשרגה, ואי מצווה שחימצה קדישה. קום ותדליק את הנר של המצווה שהיא השכינה בקדושתך. זאת אומרת, אתה האור, הסדיק נרות. על ידי שתמשיך, כן? מה?
שפע.
שפע. אור מזעירנפין לשכינה. במילים אחרות, אנחנו רוצים להשתמש בך, רבי שמעון, כצינור להדלקת אור השכינה. מה זה אומר? במילים שלנו היום? גאולה. מה זה להדליק אור של השכינה? גם זה אתה לא יכול להגיד לאנשים. הוא הולך להדליק את האור של השכינה, יעזור את מה שיש לך, אתה לא אומר שום מילה נורמלית מהעולם הזה. למה השכינה זה נר? זה מה? מה צריך להדליק? אני רוצה להביא ערכים עליונים לעולם הזה. זה נקרא גאולה. אני רוצה לגאול את העולם הזה מהתרבות הסתומה שהוא נמצא בה. איך אני עושה את זה? אני צריך להביא את האור שרבי שמעון בר יוחאי השאיר לנו בזוהר. אם אני מצליח לקחת את האור שגנוז בזוהר ולהביא אותו לזוהר הזה, זה הגאולה. בדעת ספרה, תפקון ישראל מנגלותה ברחמים. תביא את הזוהר לפה. אתמול הלכתי לקנות לו ספרים, נכנס לחנות, אני אומר לו, יש לך זוהר? אומר לי, אני לא מוכר קבלה. כאילו יש לי שיטה. אז אני מוכר קבלה, מה אתה חלק מימי התורה, אתה כאילו פסלת משהו? מה זה השטויות האלה? זה כאילו אתה הולך למי שאתה רוצה לאכול, אני לא אוכל מנה אחרונה. ועלי תמר, עליה נאמר, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. מה זה אש תמיד? זה סוד גדול. זה אש אף פעם לא קבע. אף פעם. אתה לא יכול לחבות את האש הזאת. זה אש תמיד. אתם יודעים שאין יותר גדול מקורבן תמיד? כי הוא בא לקבוע מציאות נפחית, קבועה, בעולם הזה. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. פירוש שתמיד תאיר השכינה נקראת מזבח בלי קביעה לעולמית. אז לכן בטל מראייה, אבל הוא עדיין. האורות של המנורה עדיין, אור המערבי. אז זה תופס צורה אחרת, פושט צורה ולובש צורה. זה נקרא הדרך, הדר. הדר זה לבושים, זה הדרך. ועוד עליי תמר, ועליה נאמר, להעלות נער תמיד. ראינו מה שכתוב נער השם משמת אדם, הנאמר על השכינה, כי נער השם היא קריאת ודאי, זה תמיד נער השם. השכינה נקראת נער הוויה. למה היא נקראת נער? מה זה נער? לא, לא, לא. נר זה רק החומר. זה הכלי. כן? אני קונה נרות במקולת. אתה קונה את האש? קנית נרות, קנית שעבה. אז השינה היא רק כלי. אבל מה צריך לעשות עם הכלי הזה? להדליק. אם לא, בשביל מה קנית נרות? אז אתה צריך עכשיו להדליק את הנר שקנית. השכינה זה הנר. אבל עכשיו צריך להדליק את הנר הזה. איך מדליקים את הנר? מי זה האור שמדליק את הנר? רבי שמעון. זה הבניין, כי הוא מגלה את אור השם. אז הסבא הזה אומר לרבי שמעון, תתחיל, תפעל, תן לנו, תמשיך לתת לנו. ודאי כי מאירה על שפע האור מזעיר אנפין הנקרא שם הוויה, הוויה, והיא אור בנהיר בנשמת אדם. אור נשמת האדם מאירה בו. וחזר הסבא ואמר לרבי שמעון, קום! אדלק בה. קום ותדליק ותאיר את השכינה על ידי גילוי סודות התורה. זה מה שמדליק את השכינה. אני דלוקה עליך, אומרת השכינה למי שלומד זוהר. כן? אתה רוצה להדליק את השכינה? אני לא רוצה להדליק את השכינה. וואי, הוא מדליק אותי. איזה מדליק הוא. כן?
אפשר לתרגם את זה שאלה, כן. השכינה זה התואר והלימוד זה ההדלקה שלו?
לא, לא. השכינה זה לא הזוהר.
אם אני לא אומר אותו, זה נר
לא,
התואר.
לא, 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 השכינה זה לא הזוהר. הזוהר הוא האש שמדליקה את השכינה. זה גילוי. זה נותן לחיות. זוהר זה לשון אור, נכון?
כן.
השכינה זה כלי. אוקיי, אבל מי מפעיל את הכלי הזה? הרי שכינה זה שם פועל, כמו רחיצה, כמו שחייה, שכינה. מי מפעיל את זה? האור הפנימי של שם הוויה. ובזה מתגלה דרך הלימוד.
אני לא רוצה
להשתגנת בשם הפועל, אמרנו שאני רוצה להמשיך את זה. אוקיי, אז התורה של הסודות,
מפחדים המושגים.
אוקיי, אז התורה הפנימית. הרעיון, הגנוז בתוך מה שאתה קורא בטקסט הרגיל, זה מה שמדליק את השכינה. כלומר, יש לך אותיות בתורה, תדליק אותן.
אוקיי, אז הקריאה היא מדליקה.
הקריאה בפירוש פנימי, בדיוק, אבל בפירוש פנימי, תגלה. סוד הדברים.
בסדר, אוקיי.
אל תקרא לי פסוק, כמו שעכשיו תרגמתי לכם משנה, שמי שלא מבין אותה, תקרא אותה רק בפשט. מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15. עד היום, מה הבנת?
תאריכים.
כשאתה מתחיל קצת בפנים, אז התלמידים אומרים, וואו, חכמים הם באמת חכמים. כן, יש אנשים שלא יודעים מה זה חזל, הם אומרים, חכמנו חזל. אני שומע. כן, חזלנו זיכרונה לברכה. כן, אז
זה גם חידוש.
טוב, אז חכמנו חז"ל, כן? אז כי כל אדם על ידי לימוד התורה וקיום המצוות, כן? יכול להאיר את השכינה בעליית מעל. אז זה נתון לנו. אנחנו צריכים לעשות את זה. על ידי מה? על ידי עליית מן. מה זה עליית מן? הסברנו. החסד שלך, התשוקה שלך היא להיות שותף למהלך האלוהי. מה החידוש הכי גדול בהקמת המשכן? השותפות של האדם. הרי שקול בניין המשכן כיום שנבראו בו שמיים וארץ. הקמת המשכן, המזבח. אותו דבר, אותו משכן. אז מה החידוש? שם הקדוש ברוך הוא ברא לבד, ופה אתה שותף. עכשיו אתה שותף למהלך הזה. עוד חידוש, מה נוסף עכשיו בחידוש הזה של המשכן, שלא היה עד עכשיו? קדושת המקום. עד עכשיו הייתה קדושת הזמן והנפש. קדושת המקום זה כבר חידוש עולמי. מה קורה בגלות? רק קדושת הזמן וקדושת הנפש, אין קדושת המקום. זה נגדר המקדש מעד. בחינה. אתה לא יכול להפוך בחינה למשהו אמיתי. זה כאילו אתה...
זה דומה
זה דומה לאדם שהולך עם משקפת, זה בקבוקי חמצן, מתחת למים.
איש ציבורי
שלא, אם הוא בן, אם הוא ממש משקיע בציבור, צריך להכניס אותם למטוס. זה השעה הכי גדולה שלו בציבור. כי בינתיים שהוא משקיע בציבור, יש 80% של התבוללות. מספרים רשמיים. אז מה, הוא הציל 2 על 10? נו באמת. הוא שותף לפוגרום. מורי ורבי הרב קוקרמן לוחץ ידיים לרבנים בגלות ואומר שלום, שותף לפוגרום של העם ישראל. לידי. תפס את הרב הראשי של מי? ככה אמר לו. הוא אומר לו, מה? יש לנו בית מדרג, בית כנסת, כן? הוא אומר לו, כן, נכון. 20% יכולים אולי לבוא. זה לא שה-20% באים לתחילה. 2% באים. 20% עדיין כאלה יהודונים. 80% כבר מתו. מה אתה? שותף למה אתה בדיוק? תסביר לי. מה הרב יכול לענות לזה? שום דבר. אין מה לענות לדברים כאלה. אם זה השקר צריך להיפסק. רמת, אבל זה כבר 6, מה זה אתה? 5, 3, רמת. זה תחתפים בגניזה, או שתביאו את זה ל... מי שרוצה את המקורות לפעמים, יש אנשים שרוצים. רבותיי, נו נו, אנחנו מסיימים את התיקון, כפתת, היום סיימנו שני תיקונים בעזרת השם, מה? כן. היא נקראת, היא לא קוראים אותה, היא נקראת. נכון? מה זה אומר? זה אומר שהתאריכים האלה, כן, ביחד, כן? לא פחות ולא יותר. מה זה לא פחות ולא יותר? כאילו אתה צריך לקרוא אותה בכולם. מה זה אומר? זה לא או, או, או. הרי חכמים יודעים לדבר עברית. אם הם היו רוצים לומר לך, אם היו אומרים לך, בגלל נקראת, או ב-11, או ב-12, או ב-13, לא. נקראת ב-11, ב-12. במילים אחרות הם רוצים לומר לך, שאם אתה לא עושה סכום של כל הימים האלה, אז לא עשית כלום. מה זה אומר? שאנחנו עכשיו צריכים להתכונן לאותם ימים. מתי זה מתחיל 11? אתמול היינו 7, נכון? היום 8, יום שבת 9, יום ראשון 10, יום שני 11. כלומר, ביום שני הבא בעזרת השם, אני צריך להכניס לי לתוך הלב, מה? את היסוד של המגילה, עד שאני אקרא אותה ממש, דה פקטו, ביום רביעי. אתם מבינים מה זה אומר? טוב, מה היה לכם עד היום בחיים? תגידו את האמת, ב-11, 12, 13, 14, וואלו, בריבוע, נכון? כלום. עכשיו הקבלה באה ואומרת לך, אדוני, אתמול היה משה רבנו, כלל ישראל, זה כבר חד. יום שני הבא בעזרת השם זה חד. זה ההתחלה של הגילוי של היודקה, שאתה תגלה ביום רביעי בלילה. בלי כל זה, איך תגיע ליום? יפה, יפה. עכשיו, בהיסטוריה, אסתר שהייתה מקובלת, יודעת תורת הסוד, מה היא עשתה באותם ימים? היא צמה. כלומר, היא הבינה את הסוד הזה. היא לא קראה את המשנה, כמו שאתם קוראים אותה. המשנה הייתה קיימת כבר או לא? עוד לא, נכון? כלומר, היא כבר ידעה את המשנה לפני שהיא כתובה. אז אל תגידו אף פעם, זה אמיתי בגלל שזה כתוב. לא, זה לא אמיתי בגלל שזה כתוב, זה כתוב בגלל שזה אמיתי. זה בדיוק הפוך. יפה.
אני לא שמה בדלת.
אבל בתאריכים, המדרגה, כלומר, מתי היא שמה היא? יפה. היא קמה בפסח. אז מה הקשר?
היא לא יודעת מסור.
אתה יודע מה שר אדם שצמא? צמא או היא צמא? נו, מה אתה? שרת פעם את השיר הזה?
כן.
טוב. אז זה, מה הקשר? זה גאולה וגאולה, שתי גאולות. מה ההבדל ביניהן? גאולת ניסן וגאולת אדר? יפה. גאולת ניסן היא כולה אלוהי, וסגנון גאולת אדר היא כולה טבעית. במילים אחרות, הזמנים האחרונים של ההיסטוריה שלנו היום, יום העצמאות ויום ירושלים, יהיו דומים יותר למה? לפסח או לפורים? לפורים. לכן הכל גנוז, לא רואים כלום. מי כבש את המדינה, כחיילי צהל.
הוא קורא את הרחן.
כן, בדיוק. כל הדליות והשרות והרינות. אם אתה לא מבין, זה מה שאתה, כן. היינו תולים דגים כמה באחדות הנחל בסיני, וחיילים, איפה הקודש, איפה זה. חבט, מה אתה מבלבל את המוח? זה ההגנה, זה הארגון. איפה אתם אז הולכו? נו באמת, תפסיקו עם השפיות שלכם אתם. זה בדיוק מה שאתה לא מבין. אתה לא מבין את זה. אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה. כי מרדכי יגיד לה שלא תגיד, שלא תגלה. הכל גנוז. לא רואים אפילו על אסתר שהיא יהודיה. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, מה זה גויה? גויה, היא רק רוקת הייתה. אתה יודע מה זה רק רוקת? כן? מה זה רק רוקת? אישה ירוקה, אתה מתחתן עם אישה ירוקה אתה?
לא, אין לי, זה במציקון.
מה זה, הלק?
שרק.
שרק. ציונה. רואה שאני... טוב. קם רבי שמעון על רגלוי. קם רבי שמעון על רגליו. מה זה אומר? מה זה אומר אבל? הוא משפיע עכשיו, הוא הבין שצריך להשפיע. הוא הקשיב לנשמה, הוא אומר בסדר, אני הבנתי, עכשיו אני פועל, כל כולי. כשאני יושב, מה לא פועל? איזה חלק מהגוף שלי? התחתון לא עובד. הבנתם? כלומר, מה זה החלק התחתון? חלק העברה, הגילוי. למלכות. אז עכשיו הוא חייב לקום. אתם רואים מה אומר הזוהר פה? זה לא סתם לקרוא, כאן יצא, מה אכפת לי מהשקיעות האלה? נו באמת, זה מה שהזוהר עובד כל הזמן, הוא הלך והוא יצא והוא עומד עכשיו.
בעמידה,
בעצם
אנחנו
נפלא,
צריך להיות בקבלה.
לא.
לקבל את מה שצריך.
לא, אתה לא בקבלה, אתה בצינור.
בהודעה צריך לעמוד.
כן. בהודעה. נכון.
אתה מעביר,
אתה מקבל כדי להעביר, זה עובר דרכך. אם החלק התחתון שלך היה פרליטי, חז ושלום, אנחנו לא, אנחנו צריכים לעמוד. ויתיב רגע אחד, וישב רגע אחד. נו באמת, הזוהר עושה צחוק. אם תקראו את הזוהר סתם ככה, קם רבי שמעון וישב רגע אחד. אתה תחליט, הוא קם, ישב, מה אתה רוצה ממני? כלומר, זמן מה להתיישב לפני תפילתו. במילים אחרות, הוא קם והיה צריך קודם כל יישוב הדעת כדי להתחיל עכשיו להיות קשור תפילה. אתה לא מתפרץ לעולמות העליונים, אתה נכנס, תעמוד שנייה, תישב, תתיישב קצת בראש, לא מוכרח לשבת. נכון, וקם, עוד פעם, מוסס פה, קם, ישב וקם, ואמר, ריבון עלמין דאנטי הוא מראה מלכים, ריבון העולמים, אתה הוא אדון כל המלכים, וגלה רזין ומגלה הסודות, לא אני רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא מגלה את הסודות, רק אני כלי קיבול. למה רבי שמעון זכה לזה? כי הוא כלי קיבול, הוא פשוט הפך להיות כלי. למה אריזן מגלה ולא יודע מה, סטמפיון לא מגלה? בגלל שהם הופכים להיות כלים לזה, הם רוצים את זה, הם רוצים להיות שותפים במהלך האלוהי, הם מבקשים, הם מדברים עם הקדוש ברוך הוא. היום אתה לא יודע להוציא מילה מהפה אם היא לא כתובה כבר. כאילו משותקים. תגיד לי, התפילה שרבי שמעון אמר פה היא הייתה כתובה? לא. אתם מבינים? כן, כל הזמן בתורה. זה משהו אחר. בסדר. כן, זה משהו אחר. אבל פה אתה רואה שיש לו גם כן מנגנונים של אחיזה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאני עכשיו במדרגה שמבין, שאני מבקש, אני מוציא דברים. תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה ריבון העולמים, אדון כל המלכים, מגלה הסודות. יפה, נכון? תמציא איזה תפילה כזאת לקדוש ברוך הוא. כי רק על ידי שאתה מגלה הסודות לצדיקים יכולים הם לפרש סתרי התורה. אם לא היית מגלה, מה אתה חושב שאני רבי שמעון מגלה סודות? איפה יש לי סוד? נולדתי עם סוד? אני צינור, אני רוצה להיות, אז אתה משתמש בי כי אני אדם אמין. לכן אבקשך יהי רעבה דילך, יהי רצון מלפניך לסדרה מילים בפימאי. אתה תסדר את הדברים, הסודות בפה שלי. אתם מבינים? אתה מדבר ככה עם הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? הוא נותן לך, בוא חביבי שלי, אני אוהב אותך, נשמה שלי. אבא, זה כמו אבא, תבקש מאבא בצורה כזאת, תראה אם איזה אבא לא נוזל. תדבר עם אמא שלך בצורה כזאת, תראה אם היא לא, כן? עם אמא נורמלית, כן? נכון, קשה. אני רואה את ראייה של 300 מעלות. כן, לקיימה בי בהי קרא, לקיים בי פסוק זה, ואנוכי אהיה עם פיך. מה זה ואנוכי אהיה עם פיך? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שיהיה עם הפה שלי. אני לא רוצה לתת עוד דבר תורה, אני לא רוצה לתת עוד דבר. אני רוצה שכל שיעור אתה תעבור דרכי, שהתלמידים יצאו מהשיעור, זה לא ממני. זה צריך לגעת בכל אחד. יכול להיות זקה, יכול להיות ילד, יכול להיות זקנה, יכול להיות בתולה, בעולה, לא יודע מה. כולם יגידו, וואי וואי, השיעור הזה היה בול בשבילי. איך זה יכול לקרות דבר כזה? רק אם הקדוש ברוך הוא מדבר. איזה בן אדם יכול להיות כזה? איך אתה יכול להיות צינור לזה? אתה צריך להיות שקוף, כמה שיותר נקי, כמה שיותר אמיתי. זה לא פשוט, רבותיי, זה תפילה לבורא עולם לפני כל מעמד כזה. כמו שאמרת, תראו איך רבי שמעון, עם כל הגדולה שלו, איך הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרת והבטחת למשה רבנו, דלה אעול בכיסופה קדמך, כדי שלא יכנס בגן עדן בבושה על ידי חיסרון גילוי הסודות. מי שלא למד סודות התורה, הוא עולה לגן עדן בבושה. חז ושלום. אתם יודעים מה עושים לאנשים שאומרים להם שאסור ללמוד? ממש, מחלקת הבושה. כן, לא מוכר. ואמר, למה אתם עונים לבן אדם כזה? אמרתי לו, חבל, אני קונה. תקל עליי ככה ויצאתי. זה שיעור. בוודאי. אני קונה את זה. אתה לא מוכר חבל, אבל אני קונה את זה, אני רוצה את זה. ואחר כך פתח ואמר מה שכתוב בתיקון הבא. תראו כבר שלנו כמו פאוגה. פרק שמיני. זאת אומרת ש... עוד סיימנו תיקון. אתם יודעים, למדתם עכשיו, בעין הרע, כן? צריך להודות לקדוש ברוך הוא שנותן לנו בכלל לעשות בזה. הוא מאפשר לנו כל שבוע. זה לא דבר מובר על מאליו. נכון? שיש לנו את הזכות הזאת. אתה רוצה לגלות לנו משהו?
לא.
כן. טוב, אז אנחנו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, עזרת השם, תרבחו צעדו, תיקון תלתים, סירוף תיקון זה גם הוא בראשית, בית ראשית. כלומר, אם לא למדתם תיקוני זוהר, אתם תגידו כל תיקון זה משהו אחר, אתם תגידו, לא, 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 לא. אומר לך, יש לך עוד תיקון שנקרא בית ראשית. שבמילת ראשית נרמזים ברית, שבת, עירת, ובהמשך מבואר עוד צירוף והוא בראשית בית אשר, הבית של אשר. בסדר? נכון, יש לנו עבודה. יש 720 צירופים למרות שאנחנו לא מבינים את רובם, אבל הם קיימים. הנה המלכות היא בחינת נקודה שהיא סוד אות יוד, נכון? מלכות היא נקודה, דרך אגב, איך היא מתחילה את כל בניין שלה? בסוד נקודה. המלכות היא תמיד נקודה. אז היא נבנית, 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 איפה? בפנים בו באחור? באחור. אחרי זה שהיא כבר שלמה באחור, מנסרים, והיא עוברת לפנים, אבל כשהיא עוברת מאחור לפנים, היא חוזרת להיות עוד פעם נקודה.
אבל זה המלכות של נקודה?
המלכות. המלכות היא נקודה. כלומר, היא צריכה להשתלם בתשע ספירות. שהרי היא רק עשירית. אז בונים אותה, מגדילים אותה מצד האחוריים, אחרי זה עושים נסירה, מעבירים אותה לצד פנים, וגם ביחס ונאחור לפנים, מחזיר אותה לכאילו נקודה.
ואז עוד פעם תשע.
למה היא חייבת להיות נקודה בפנים עוד פעם? כי אם היית עשר בכיתה א', אתה אחד בכיתה ב'. אז היא מתחילה עוד פעם נקודה מההתחלה. כל פעם שאתה מתחיל מהלך חדש, אתה נקודה. בסדר? אפשר. אתה יכול לקרוא לזה בעצם שיעור ראשון, שיעור ב', שיעור ג', כלומר אתה צריך להגיע לשיעור לא, כמו נקודה. אם אתה מגיע לשיעור כמו אדם שכבר יודע, אתה לא תלמד שום דבר מהשיעור. כלומר, הסוד להבין שיעור ולהפנים אותו ולקנות אותו, זה לחשוב שאתה נקודה. אם אתה בא ואתה אומר, אני יודע את זה, אתה לא יכול ללמוד שום דבר. מתי משה רבנו הגיע לשיא הקריירה שלו? כשהוא אמר, הוא משה לא ידע. ככה כתוב בפסוק. כי קרן אור פניו. למה משה שם מסכה? אבל מתי הוא שם את המסכה? כשהוא לימד אותה או אחרי?
כשהוא לימד אותה,
אבל יפה, אבל זה לא מספיק כתוב. כשהוא הלך. כלומר, כשהוא מדבר איתם, הוא מוריד את המסכה. למה? זה חידוש. אבישי חשב הפוך. גם אתה. תסתכלו. אז למה דווקא כשהוא מדבר איתם הוא משאיר את המסכה? הוא מוריד את המסכה, וכשהוא הולך הוא שם.
כי הוא קטן מול זה.
אז מה, הם גם כן, תגידי, הם יכולים להצטרף כשהוא מדבר איתם. אבל למה? תחפשו את זה. תחפשו, אני לא נותן לכם את התשובה. זה קשור לפורים. אז אין להם מסכות. כן, שירים וריקודים. בסדר?
אתם מזיקים לנו עותק.
מה אמרו לו? ליצן קטן שלי.
אולי.
אולי תרקוד איתי. כן?
ואולי לא.
אתה מחכה לאביר על סוס לבן, בא לך איזה ליתן על פוני, מה אתה עושה? זה בדיוק מה שקורה לנו. אתה מחכה לאיזה משיח כזה גדול, והמשיחיות נמשכת היום דרך ליתנים על פוני, ואתה אומר, זה לא יכול להיות גאולה. אבל זה כן! ויש לו אפילו פוני. שבוע בכתום. מצאת? אז תקרא. תקרא לנו. אז זה אנו עושים חשבון. והיינו שסופרים ספירת העומר. בעמידה על הרגליים. כלומר, אסור לספור ספירת העומר בישיבה. משום שאלו הימים שאנו סופרים הם ימים עליונים, דהיינו ספירות של זירנטים, שהוא זכר. וכל מקום, כל זמן שאדם נכנס באותם ימים עליונים של זירנטים, בין בתפילה, בין בשבת, צריך האדם לעמוד על רגליו. למה? שהירחיים והגוף משמשים שם, שיהיו נכנסים לשימוש בזירנטים, בשווה יחד. והירחיים והגוף צריכים לעמוד. כמו זכר שעומד בכוחו, ולא כנקבה שדרכה לשבת. ועוד משום השבח של עולם העליון צריכים לעמוד. חזק וברוך. טוב, אז אנחנו רק נסיים בנימה אופטימית. פתח רבי שמעון, אז הנקודה, אמרנו, יש נקודות, כן? הנה המלכות מבחינת נקודה שיסוד אות י', אנחנו בהקדמה, כמובן בזוהר פרשת תרומה, כי לפעמים מתחת זה ירנפין בנקודה צחירית, ולפעמים היא עולה על ראשו, בסוד נקודת חולם. לכן בגאולה היינו כחולמים, כלומר, המלכות תעלה עליו, עטרת לראשו. ולפעמים היא באמצע כנגד התפארת ונקראת נקודת שורוק. כן, אשרקה זה סוד הגאולה, זה התהליך. אז יש בעצם שלוש קומות שיכולה להיות. פעם נקודה מתחת זה חיריק, פעם נקודה בצד זה שורוק, פעם נקודה למעלה זה חולם. אוקיי? כלומר, יש לה תכונה של גמישות. זה היכולת והיופי שיש בשינה, היא גמישה. איפה שתכניס אותה היא תופסת את הצורה. זה מדרגה שלא נתונה לכולם, רבותיי. זה כמו מים. הכלי יקבע את הצורה של המים. עכשיו המים עגולים בגלל שהכוס עגולה. תן לי כלי מרובה, המים יהיו מרובעים. זה לא פשוט. פתח חידי סימון ואמר, לפרש מילת בראשית ושאל, מן ראשית? מי נקרא ראשית? אומר רבי שמעון. זה אומר, דה חוכמה! זוהי החוכמה התחתונה שהיא המלכות. כן? איך קוראים לה המלכות עכשיו? חוכמה תחתונה. למה? כי פשוט היא באה מהחוכמה העליונה שהגיעה עד לשם. כלומר, זאת החוכמה הכי... הכי עליונה. למה? היא מתלבסת בעולם הזה. למי הייתה החוכמה הזאת? שלמה המלך. כלומר, שלמה המלך היה חכם מכל האדם. למה? כי הייתה לו חוכמה תחתונה. במילים אחרות, לא חוכמה שנשארת שם למעלה בדפים. חוכמה של חיים. ידע איך לנווט בחיים. באים אליו כל מיני בעיות, הוא יודע לפתור אותם. הוא רואה מיד את העניין. זה כוח עצום להלביש את החוכמה במלכות. זה נקרא מלך ישראל. לכן הוא משיח. זה הבן של דוד, משיח בן דוד, זה שומע. כן, אתם תמיד חושבים שמשיח זה דוד. זה שלמה, זה יוצא מדוד. לכן המלכות שהיא ראשית הפרצופים מלמטה למעלה, ונקראת חוכמה זעירה. זאת אומרת, הוא יודע להלביש את הדברים ולהרגיע את הדמויות בעולם הזה. במילים אחרות, צריך לדעת להשתוות למצבים של עכשיו. פעם לקחתם מטוס עד אלת? כן, יש הרבה רעידות במטוס הזה. אז יש דייל מיוחד אחד, כולם רוצים לעלות במטוס שהוא נמצא בו. זה הפך להיות הופעה. הדייל הזה, במקום לעשות לכם את כל מה שעושים בדיילים, במטוסים, בדרך כלל, יש לכם שתי יציאות מיקרון, שתי יציאות מיקרון, נכון, נכון. הוא עושה שם, רוקד. שלום, ידרעי, רבותיי, עשו לך כל מיני דברים, כולם רוצים לבוא למטוס שלו. הפך את הכל לאיזה מין זה, אל תפחדו, הכל בסדר, הקפיצות האלה זה כלום, שטויות במית, בוא תראה איך אני עושה, בוא בוא בוא. לא, אסור לך לקום, תשמוע על החגורה. כן, מה אתם? תיאטרון. אתה לא מרגיש את הטיסה בכלל. הבן אדם, אז מה הוא עשה? הוא לקח משהו והלביש אותו לדבר. תהיה חדשן. תהיו מחדשים. אל תיכנסו לאיזה מגירות כמו רובוטים כאלה. עם כל הדורות שעברו, כן? הייתם פעם דוול? כן, כולם הולכים ככה. וידעות, וידעות. כולם נופלים לאיזה בור. היה איזה סיור של וואל דיסני. כולם הולכים לאיזה בור, הולכים את האקים. כולם נכנסים לתוך הבור. זה לוקוס, לוקוס. להתעורר בעזרת השם. פורים שמח. כמובן, יום חמישי הבא לא יהיה שיעור, אבל יהיה שיעור הרבה יותר גבוה. אנחנו מתכבדים.
נו,
תעשה ברכה. מה אתה לא יודע? כך תדעו, תעשה ברכה.
נו, אחר מימון. כל אחד צריך לקחת מימון הביתה, אנחנו עם הזוהב שלי יגיע לסבל ויגיע לכל המשפחה.
יש. לא, 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 ל